עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. כעת מתקיים המשחק האחרון באליפות אירופה עד גיל 20 בכדורסל. נבחרת איטליה מוליכה לנבחרת ישראל 40-33, 7 דקות 36 שניות לסיום הרבע השלישי. המנצחת תסיים במקום התשיעי את האליפות הזו. כמה מתחים שהופעלה, של לא מתחים, חדירת כלי טייס בלתי מאוישים בגליל המערבי יורטו כתוצאה מהירות. נפלו חתיכות מהמקלי הטייס האלה, ובמרחבים של חניתה ויערה כוחות כיבוי פועלים כעת על מנת לחבות שריפה שפרצה במרחב חניתה. אין נפגעים כתוצאה מחדירת הכתב"מים. אנא פרימו.
ערב טוב.
מנהלת הליגה בכדורגל, המנהלת של המוצר, החליטה שהחל מעונת 24-25 תוכל כל קבוצה לשתף שישה זרים על הדשא.
כן, טעות
נזכיר,
זולה.
שנייה, זה 84-14 קבוצות, נכון? 84 זרים על הדשא, רק 70. זה לא בדיוק ישראלים, זה יש גם מתאזרחים ועוד כל מיני ירקות
הם כאלה. הם לא ברשימה.
ברור.
שישה, זה מכבי חיפה למשל יכולה לשחק על המגרש עם 9 שחקנים שלא נולדו בישראל.
היא יכולה גם 11.
לא, אם היא תביא עוד 2, יהיה לה 11. כן, בינתיים, כן, יש, כן, לה, כן. יש לה 9, 6 ועוד 3.
כן, אני... כן, זה כדורגל, מה שנקרא יהודי כהלכתו.
זה, תשמע, לדעתי...
זה על פי המשנה.
כן, לדעתי המנהלת טעתה כאן בענק, כי זה נותן יתרון בלתי רגיל לקבוצות הגדולות, שמטבע הדברים, גם הקבוצות הגדולות מייצגות אותנו באירופה, אז הם דאגו לעצמם. אבל קבוצות מהדרג השני והשלישי בליגת לא יכולות להביא זרים בסדר גודל, יש להם שחקני נוער טובים יותר מהזרים שמשחקים, אבל לבוא היום למכבי תל אביב, מכבי חיפה באר שבע שכבר שנים טוענות.
בוא נציין רק דבר אחד, שבאמת מתחילת הנהירה של זרים מאירופה, אז 92,
כן,
נכון?
92.
אז באמת בהתחלה, שבאמת ברית המועצות וכל הרפובליקות וכל ההתפרקות של יוגוסלביה, היו פה זרים איכותיים מאוד.
בתחילת הדרך הבאנו לפה הונגרים, קרואטים, נהדרים.
כיום, שזה כמה 8, 24, 32 שנה אחרי, אנחנו מקבלים פה זרים סוג זין של אירופה, ברובם, אוקיי? בוא נאמר 70% מכמות הזרים שיש פה, היא באמת לא עולה בכלום על שחקן מקומי. והוא רק פשוט יש עליו יותר הנחות מס וכל מיני שטויות כאלה, ואפשר לזרוק אותו כמו פליט, אבל חוץ מזה כלום.
אז בואו נגיד ככה, היו לנו פה זרים ששדרגו קבוצות, צ'רון שרי שדרג קבוצה, מילסון שדרג קבוצה, והיו עוד כמה כאלה. עוד הפעם, אנחנו סופרים אותם על כף יד אחת, כי הם התכנסו לשלוש הקבוצות הגדולות שמייצגות אותנו כל שנה באירופה, וזה מה שהם רוצים, הקבוצות האלה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע. הם אולי ייהנו מזה אם באמת יצליחו להביא שישה זרים בהרבה כסף, כי הבעלים שלהם יכולים להביא זרים בהרבה כסף. כל יתר הקבוצות, לדעתי גם לא השתמשו בזה, כי כמו שאמרת, הזרים כאן לא משדרגים, קבוצות מהסדר גודל שחדרה והפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה ואשדוד יביאו לפה זרים בינוניים, ודווקא הקבוצות האלה שיש להם מחלקות נוער טובות יפגעו מאוד מאוד בשחקני הנוער. אני ראיתי בעונה שעברה רוני זרים על המגרש שבלי להכיר את כל שחקני הנוער של הקבוצה, אז השחקני הנוער לא היו פחות טובים, כי כמו שאתה אומר, הם לא שידרגו. אם תביאו לי הרבה צ'רון שרי, אם תביאו לי הרבה מילסון, אני מסיר את הכובע.
קודם כל, אין הרבה, אף פעם לא היו כאלה כמויות בישראל.
ואם הם יהיו, הם יהיו במכבי תל אביב ומכבי חיפה. כי הם רוצות להצליח באירופה, אבל תסתכל באותה נשימה שאני אומר לך, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, השירות שכן יכולות להביא, מה הם יגידו למחלקות הנוער שלהם המפוארות? מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מה יעשו עם שחקני הנוער? עוד הפעם הם ימשיכו להשאיל.
קודם כל מקווה שבאמת, קודם כל הילדים הרי יכולים להשתחרר עד גיל 15. קודם כל שיעזבו, דבר נוסף, אתה יודע, כי אז באמת תסחרו בהם, ולא תמיד...
יגידו להם לאן הם הולכים בגיל 18.
לא, והם יכולים לסרב, אבל ברגע שיש לך בגיל 15 כרטיס ביד, אף אחד לא יכול לדבר איתך. חוץ מזה, שההורים יחשבו באמת על משהו אחר בשביל הילד, כי אין פה עניין של איזה, טוב, בוא נתקדם הלאה. באמת, המנהלת של המוצר ממש דואג את הכדורגל הישראלי, תשמע, חדרה עם שישה זרים, אשדוד, אתה יודע, כל אלה.
כן, הפועל ירושלים, פשוט... מכבי פתח תקווה, איזה שישה זרים, באיזה סדר
ירושלים,
גודל.
הפועל ירושלים יש לה עדיין תומכים עשירים. אבל בסדר, הכדורגל הישראלי במטבו או מראו. אני חושב שמראו. הלאה, רוי רביבו, לפי ידיעה של יניב תוכמן בוואלה, בספק לשני המשחקים... בספק שני המשחקים הראשונים.
שני המשחקים הראשונים, רק נגיד למה, כי הוא קיבל כרטיס אדום במשחק האחרון של נבחרת ישראל נגד איסלנד, כן. ספג שני משחקי הרחקה, ורק אתמול נודע להתאחדות לכדורגל שיכולה להיות בעיה, עם, האם רביבו יכול לשחק בשני המשחקים הראשונים של האולימפית, עד כמה שאנחנו מבינים עד לרגע זה רוני, בדקנו עם ההתאחדות לכדורגל, אבל לך יש תשובה.
קיבלתי את הסעיף, את סעיף 40. בתקנון המשמעת, ושלומי ברזל שנמצא כבר בפריז מספר לנו שמי שדיבר עם או כתב מפיפה או מוופה להתאחדות לא פירש נכון את הכללים, אבל מאחר וזה כבר דלף, הרשימות שהגישה ההתאחדות לוועד האולימפי ופיפה הועברו מזמן. הסעיף הרלוונטי כבר סעיף 40 כמובן, ונראה שהכל בסדר. אם רביבו היה מורחק למשל בחצי הגמר של יורו הצעיריות בגיאורגיה, ייתכן שזה היה תופס, למרות שקראתי גם את הסעיף, והוא מדבר על סיום הטורניר המדובר. כן? סיום הטורניר המדובר.
שזה לא משליך על ה...
לא משליך על ה...
אני מאוד מקווה שמפרשים את זה נכון בהתאחדות.
אני גם מקווה.
כי אם לא, אם אין ודאות, אם הוא יעלה לשחק, ישראל יכולה להפסיד טכני.
אני בטוח שבאמת הנהלת המשלחת תעשה את מה שצריך, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. עורך ומפיק, שר פלסר. חייל השידור ברדיו 103, בני שאולסקין. ברדיו צפון 104.5, יניב לני. בדיגיטל, האורחים הם אחיד לוק וגיא רביב. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ואנחנו פותחים עם אור יוזן, ספורט אחת. אהלן.
היי חברים, ערב טוב.
הסתגלת?
כן, כן, כבר שבוע הבא.
לא, 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 זה, לא מדבר על המשפחה ולילדים. מדבר לך על הכדורגל, אתמול היית ב...
היה לי כיף, כן, אני אוהב את זה באופן, אני אוהב את הכדורגל שלנו, כן? זה הבית בסוף.
כן.
תמיד כיף לחזור הביתה.
מה ראית, מיוחד תובנות מהמשחק הראשון?
מיוחד לא ראיתי שום דבר, תובנות קשה, אתה יודע, אי אפשר להשיג תובנות במשחק הזה... אפשר לראות כל מיני דברים קטנים, ראינו את באר שבע פותחת לוחת המשחק, עושה דברים, ניסיונות של רן קוז'וך, ראית גם שאין להם כל כך איך לבצע את מה שהוא רוצה מבחינה התקפית, ויש להם בעיות גם בהגנה, ראינו את הבלם החדש של מכבי חיפה, שנראה לא רע בכלל, אנחנו ראינו...
מאוד מזכיר את רומן פץ, בתנועה שלו, בשמאל שלו, נכון?
שמאלי, קודם כל שמאלי, כן, אתה יודע, בלם שמאלי זה כבר נכס, אבל... ודע, אני חושב שזה ניסו בתקופה האחרונה, בגלל מגבלות הזרים, להביא הרבה יהודים. הרוב פחות הצליח, ודווקא הוא זה יהודי בפרופיל מאוד גבוה, כאן פרופיל מאוד גבוה, שחק בנבחרת אוקראינה, בוגרת גם בליגת האומות, הוא זמן לפני גיל 19 לנבחרת. רגל שמאל טובה, הוא נראה טוב גם בקו 4, יהיה מעניין מאוד לראות אותו, ו...
אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך לאן אני לוקח. מכבי חיפה, אורי, אנחנו מכירים, כל משחק שזה לא יהיה, יכולה להניש כל קבוצה שעושה טעות, כי יש לה את השחקנים להניש, זה לזכות. אבל אם אני לוקח את הפועל באר שבע, אין לי טענה לגבי שוער. פתאום נפצע להם מרציאנו, אי אפשר...
מרציאנו ואליאסי, זה השוער השלישי.
יפה. אז השוער השלישי, גורוד, אין לי טענה, אתה לא יכול להרשיע לך 20 שוערים בזה. אני אומר שמאוד בלט שוויתור ידוע עליו שלא יהיה כמה חודשים. וטיבי ובלוריאן זה לא מספיק, וראיתי גם את ההתקפה, התקפה לא מספיק טובה, שני מקומות מאוד מאוד חשובים במגרש, לא טובים.
לא מספיק טוב, ובאר שבע, הפער בינה לבין מכבי חיפה ומכבי תל אביב שכבר בשנה שעברה התחיל להיפתח, הולך להיפתח עוד יותר, זה היה די ברור שזה יקרה. באר שבע אין לה עתודות, היא לא מספיק עמוקה, היא לא תוכל להחזיק מעמד, זה היה ברור עליהם, כן, אלונה הייתה מפזרת פה כספים, וזה לא יקרה. ושוב, היא משלמת עכשיו את המחיר על זה שהיא הזניחה את מחלקת הנוער, שאין לה בכלל תשתית, אין כלום מתחת, ושמכבי חיפה ומכבי תל אביב יכולות להעלות את פיינגולד עכשיו שהוא בא בצעירה, ואת חג'אג' ועוד שחקני בית,
ואתמול אלי מלך
8 מיליון יורו, וחלה אלי מלך שכנראה הוא שאל, שתבין, כי הסגל מספיק עמוק, משחקנים רבים נוספים. הפועל באר שבע לא יכולה לעשות את זה, כמובן גם מכבי תל אביב, אין סוף שמות, אקזיטים כמו גלוך ופרץ, וכל הסגל שלהם מבוסס שחקני בית. לפועל באר שבע אין את זה, גם לא יהיה את זה בשנים הקרובות, ולכן הפער ילך ויגדל, וכמה אפשר לסמוך על ויתור, אתה יודע, גם ויתור, שהוא אחד הדברים הכי טובים שנחתו פה אי
פעם. לא ילד.
לא ילד, ומתבגר כל שנה, ועכשיו גם עוד פעם קצת נפצע. אז באר שבע מאוד מאוד חסרה, ובאמת קוז'וך ניסה לעשות אתמול דברים יפים, וראית קבוצה שעבדה באימונים, וניסתה לעשות תבניות התקפה יפות, אבל לא היה להם איכות מקדימה, והם עשו טעויות מאחור, וכמו שאמרת גם נשארו עם השוער השלישי, אז גם המזל לא היה לטובתם, ולמרות יכולת, זה דרך אגב סיטואציה הכי פחות טובה, שאתה משחק, מרגיש שאתה משחק טוב, אתה מסיים את זה ב-3-0. זה הכי גרוע, אתה בתחושה כביכול...
לא, לא, עד ה-0-0 הם עמדו, הקישור היה טוב, גורדנה...
נכון, אבל בסוף זה הכי... זה הסיטואציה הכי לא טובה למאמן, כי הוא אומר, בוא נה, עמדנו טוב, ויצאנו קדימה, ועשינו תבניות, וגיא בד עשה דברים יפים, אפס שערים, קיבלנו את הגולים בקלות, הגולים היו ממש ממש קלים, בתוך הרחבה, זה גם בעיה של העזרה של הקישור האחורי לבלמים, גם קוז'וך הוא מאוד מאוד לזכותו יאמר, וזה דבר, אני מאוד אוהב את זה, אבל גם פה הוא צריך לבסט את זה בבאר שבע, הוא הולך all out כל הזמן, משאיר פעמים שניים על שניים, שני חלוצים על שני בלמים, ראינו גם שטיבי, ובעיקר טיבי, וגם הוא דיבר איתו במהלך המשחק, אמר לו שהם צריכים עזרה, כן, שאתה לוקח...
ומה הוא ענה לו? אתה זוכר מה הוא ענה לו? אם אתה לא יכול, בוא תישב לידי.
נכון, אבל האמת היא גם אם הוא יישב לידו, אין את מי שיחליף.
נכון. אני רוצה להגיד לך משהו על מכבי חיפה, כי באמת יש שם הרכב שחקנים לא רע בכלל, וגם קינדה אתמול נכנסו, אבל תראה מה זה. סק, אני מקווה שהכל יהיה בסדר
איתו. עדיין זה היה הרכב משני של חיפה.
לא, לא הרכב משני, חסרים. סק, אזולאי ומוחמד, אבל מי ששיחק הם שחקנים מצוינים.
ארבעה שחקנים, אני מסכים, וגם המחליפים היו מחליפים איכותיים. זה גם לזכותו של מסיידגו, שחקן כמו אילי חג'אג', שאני סיטואציה אחרת, אני לא בטוח שהוא במכבי חיפה היום. מסי קידם הרבה מאוד שחקנים בשנה שעברה, גם פיינגולד חסר, זה עוד שחקן שנותן עומק בסגל. מכבי חיפה מאוד עמוקה, ואני גם מאמין ששימיץ' בראים סירותה באמת יתפס, וזה נראה לא רע. גם שימיץ' ששוחרר כדי לפנות מקום לזר במקום אחר, כי אתה לא צריך שלושה זרים באותה עמדה, בעמדת הבלם שיש לך את שון גולדברג, שהוא אולי הבלם הישראלי הטוב בליגה. אז מכבי חיפה בהחלט נראית טובה ועמוקה, ואני עוד לא מדבר על זה שאולי עומר אצילי יהיה פה, ואז בכלל יהיה לבחר המון המון אפשרויות בהתקפה, יחד עם דיה סבא שקיבלו החלטה שישאירו אותו. אז מכבי חיפה נראית מאוד מוכנה לעונה מבחינת סגל, נגיד את זה בעדינות, היא הרבה יותר מוכנה מבחינת סגל מה שהיא הייתה בעונה הראשונה של בחר, שאז היא בסופה לקחה אליפות. בחר אתמול גם ציין שרק שלושה שחקנים, מהם שניים שחקנים יחסית זוטרים בסגל, רמי גרשון ופוקס, נשארו בסגל מהאליפות הראשונה, היא לא הייתה כזה מזמן, זה היה לפני 4 שנים, מכבי חיפה השתנתה לחלוטין בשנים
האחרונות. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה שהיא מאוד מעניינת אותי, מדברים על הצילי, ואני אומר נניח שהצילי בסופו של דבר ינחת במכבי חיפה, השיטה הכי טובה של מכבי חיפה אורי זה עם שני החלוצים של הפירו ודין דוד שמאוד משלימים אחד את השני, אם הצילי נכנס להרכב אתה כבר לא יכול לשחק עם שניהם ביחד.
אתה רואה כבר את הצילי בחיפה?
הוא שוחרר מאלעין.
זה לא אומר שהוא
בלחיפה.
אני אומר שהוא שוחרר מאלעין, אני עוד מעט נשאל לפרטים את שלמה וייס, אבל אם הוא ישוחרר מאלעין, זה משנה את השיטה של בחר, אורי.
נכון, קודם כל זה נותן לו עוד אפשרויות, ואתה לא אומר לו ששחקן כמו אצילי, מעט מאוד שחקנים, יותר נכון שניים בלבד, בליגה הישראלית יכולים לספק 30 גולים בעונה, או יכלו לספק 30 גולים בעונה, וערן זהבי ועומר אצילי בשערים ובישולים. אין לך הרבה אפשרות, וגם אם אצילי נאמר וירד ביכולת בשנה שהוא לא היה פה, והוא ייתן 20 גולים בעונה, הוא יהיה מעורב ב-20 גולים בעונה. אתה לא יכול לוותר על שחקן כזה שנותן לך כל כך הרבה אופציות, ואנחנו גם יודעים שבחר אוהב לשנות מערכים תוך כדי, עזוב בין משחקים, תוך כדי
אבל
משחקים.
אבל מה זה יכול לוותר? אתה יודע, זה עניין של השקעה מול צועה, לוקח את המספרים נכון. שלך של 20 שערים ובישולים ביחד, כמו שאתה טוען, ואתה איש מקצוע.
לא, אני, שתי העונות האחרונות שלו, מורה ב-30 גולים.
בסדר, אז אני אומר, אבל שוב, חלה הפסקה של שנה, אני לא יודע מה יקרה, אבל עדיין, העלות עם המס וכל הדברים האלה, זה חתיכת חבילה.
נכון, נכון, אל תשכח שגם מכבי חיפה השנה עשה את האקזיט הכי גדול בתולדותיה.
אבל צריך כבר להיכנס לכיסים שאתה בא לבית.
אני לא נכנס לכיסים שלה, אבל היה קל לשחר.
אני מדבר על שחקן ישראלי, האם שחקן ישראלי...
אבל הוא צודק, הוא קיבל 7.5 מיליון יורו.
אבל גם יקלה בשנים האחרונות, הנה, הוא שם על איתן אזולאי.
הוא 40 שנה השקיע וקיבל קינים.
לא, אבל אורי אוזן אומר, בגלל שהכנס כל כך הרבה כסף.
אבל אני אומר לך עוד פעם, 40 שנה הוא השקיע וקיבל קינים.
אבל בסדר, אף אחד לא, אני לא נכנס לכיס של אף אחד, אבל אני רואה את ההתנהלות של מכבי חיפה. נכון, לפני...
אני שואל אותך אם שחקן ישראלי, אם אני לוקח שוב את המס שהוא דורש, כל הדברים האלה, בלי להיכנס, כי אני לא באמת יודע, ואני מניח זו דרישה לגיטימית, כי הוא רק שנה בחוץ. ושחקן ישראלי שיעלה 2 מיליון דולר או יורו נטו, זה טוב לכדורגל הישראלי.
אם ינקלה חושב שזה יביא אליפות, אז כן. דבר שני, אני שוב אומר, אני חושב שמכבי חיפה, מבחינת התנהלות, בשנתיים האחרונות היא בהתנהלות כספית טובה מאוד. כן. גם הכניסה של ההגעה לליגת האלופות הכניסה הרבה כסף, כמובן חלילי, ואני מאמין שיש להם עוד, הם הביאו את איתן אזולאי, לא שישאר במועדון הרבה שנים, הם מקווים תוך שנתיים, אולי גם הוא יצא החוצה, זה השקעה פנים ישראלית מאוד גבוהה, גם ביחד
בואו נראה, קודם כל נראה אותו באירופה, ואני מאחל לו הרבה בהצלחה, גם בלי הצילי,
מכבי חיפה יש סגל טוב מאוד, ביחד עם מכבי תל אביב, הם פתחו פער גדול, גדול, גדול בשאר הליגה.
אורי, המון תודה.
בכיף, להתראות.
אגב, יש השגות על הקטע שזה, קיבלתי עוד סעיפים בתקנון, סעיפים 11-2, 11-5 או 6, לפיהם רביבו לא יכול לשחק.
כן.
נמתין,
אמרתי לך ש...
כן, כן, לא, אבל עכשיו יש את הכל ביד, אז אני לא זוכר נמתין. אני מחכה לתוכמה פשוט. שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. טוב, מכבי חיפה אחרי הניצחון 3-0 בגביע הטוטו, הבטיחה חצי גמר, נכון פרימו?
חצי גמר, היא מחכה לאחת מהקבוצות שיסיימו מקום ראשון.
בוא דבר איתי מה הולך, בוא נה, אני רואה שעכשיו יש, אם אני סופר גם את סולטני, ומי עוד יש שם הידלה?
סולטני, שורנוב, סון גרן, אלי מוחמד.
כן, אז בקיצור יש...
לא, אבל הוא החסרת... וסירוטה, הבלם שדיברנו עליו הרגע. חמישה שמשחקים על תקן ישראלי.
אז בקיצור...
זה אומר, עם השישה זרים אפשר לעשות...
אז מה שנקרא, יש זה, מביאים 11 זרים, והישראלים זה מה שנקרא פרש, אם יערבבו מחדש, אולי זה יהיה טוב. מה אומרים הישראלים שם?
תראה, בסופו של דבר, מכבי חיפה הלכה לשיטה הזאת, אתה יודע, אפילו בהצגה של סירוטה, אם אתם שמתם לב, אז היה משפט שם, אנחנו אוהבים את הזרים שלנו יהודים. אז אני חושב שמכבי חיפה לא מתכחש.
בוא נה, תקשיב, שיש לך, באמת, שיש לך שרת פנים, כמו הילד שקד, שקונה כאילו תמיכה, לא בכסף, אלא בלעשות את
הלימוד. זה היה רק עם אלי מוחמד.
רק עם אלי מוחמד, רק.
היא לא נתנה לעשרה, רוני, נתנה לאלי מוחמד. הוא לא היה צריך לקבל, אבל רק הוא קיבל.
בכל מדינה מתוקנת, היא בחקירה פלילית, עם הרשעה בטוחה. למה היא נתנה את זה מכבי חיפה? למה היא נתנה מכבי חיפה?
כי הייתה לפני בחירות.
הבנתי, זו תשובה טובה פרימו.
רק שנייה, אבל היא נתנה לאחד, אם היא הייתה נותנת לעשרה שחקנים ב10 קבוצות.
בסדר, לדעתי היא הייתה צריכה להיות כבר עכשיו ב...
אבל אתה צריך להוכיח שחיתות כאן ששרה עושה דבר כזה.
באיזה סמכות היא נותנת לקבוצה אחת, היא שרה של מדינה.
היא הסבירה את הסמכות שלה. היא אמרה, יש קבוצה שמייצגת את ישראל, אני רוצה שתהיה חזקה.
סליחה, איפה מכבי תל אביב, באר שבע?
נכון, בזה אתה צודק.
רק חיפה מייצגת?
אבל בזה אתה צודק.
תקשיב, זו שחיתות.
אולי פשוט שימה את הדרך.
היא שרה, היא לא מזכירה את ועד הפועלים בנס ציונה. היא שרה, או שנותנים לכולם, או לא נותנים.
אבל כל שרי הפנים נתנו לחלק ולחלק לא.
מבחינתי אני אומר, כל שר ששירת, אתה מבין, צריך חקירה פלילית. פה צריך, מזכיר הממשלה, צריך להיות ראש יחה. הוא לא יכול להיות סתם בן אדם, אתה מתעסק עם אנשים שנותנים פה, לפי ראות עיניהם, מה זה הקטע הזה?
אני...
אגב, אני חזק את התקוף, כי במקביל לאלי מוחמד, היה באותו זמן סיפור שקצת פחות אנחנו מכירים, כי זה לא ליגת על, אבל הבן של מטוביץ' שהיה אמור לייצג את ישראל בטניס,
אתה יודע כמה ספורטאים בישראל, שנולדו פה
ונולד פה בישראל, לא קיבל.
תקשיב, אתה יודע כמה ספורטאים ממגוון תחומים, כן? כדורעף, אתלטיקה, ג'ודו, מה שאתה רק רוצה, סיוף, נמצאים פה שנולדו פה, אוקיי? שנולדו פה לאנשים שאין להם מעמד, אוקיי? ולא קיבלו, אבל הילד שקד, היא הייתה צריכה להביא איזה 2,000 באמת, חבר'ה, מבית מפאי בחיפה.
אתה יודע...
אז היא נתנה.
שלמה, אתה יודע מה אני חושב? אם היא הייתה נותנת גם לסבורית, לפחות היא הייתה עושה איזון, לא לתת לקבוצה אחת.
למה לא לבאר שבע?
אם הפועל באר שבע, הפועל באר שבע קיבל ויתור.
לא, ויתור קיבל בגלל דרישת ההתאחדות.
שישחק בנבחרת.
יפה, הוא עמד בתנאים אגב. הוא היה פה שבע שנים.
גם סבורית אבל היה דרישת התאחדות.
אבל גם סבורית דרשו ההתאחדות לכדורגל באותו זמן של ויתור.
יפה, ולא קיבלו.
לא קיבל.
למה? כי הילד הצבעה.
כן.
אני רק רוצה לשאול אותך משהו, ואני אגיד לך ככה, אני רואה קצת מה כותבים מועדי מכבי חיפה, והם, אין להם בעיה עם העניין הזה, שאפילו 11 שחקנים שלא נולדו בישראל, אני לא נכנס עכשיו לאזרים או ישראלים, אני אומר, אין להם...
גם 20.
עכשיו, אני מסתכל, למשל, מכבי תל אביב במחנה אימון יצאו איתה 13 שחקני בית, הם התגאו, מכבי נתניה יצאו איתה 11 שחקני בית, הם התגאו. מכבי חיפה אין לה את הבעיה הזאת, היא לא חייבת להתגאות, היא עכשיו תלך על זה שהיא רוצה ליגת אלופות, וכל התנאים...
ליגת אלופות, היא רוצה להחזיר אליפות עוד פעם, אני לא חושב שיש... מסכים איתך, אין אף אחד בקהל לדעתי שזה חורה לו...
לא, אבל הקהל לא רוצה שחקני בית, זאת הייתה השאלה שלי, אין להם בעיה שהם לא יהיה להם שחקן בית על המגרש, שלמה?
עוד פעם, לא יודע אם אני בטוח שכשיש שחקני בית אתה יותר מתחבר אליהם, ראינו את זה עם חלילי, ראינו את זה עם ג'אבר, עם אבו פאני לפני, אבל בסופו של דבר אני חושב שאם אתה שם על כף המשקל בשביל האוהדים יותר חשוב הצלחות מאשר שחקני בית.
אז אני מסתכל על פיינגולד.
תגיד לי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם באמת מתייחסים לקטע הזה, ככה החריבו את הכדורסל. אבל אם יותר, גם בכדוסל היה לנו מה שנקרא מתאזרחים לרוב, אתה יודע, כולם היו בהתחלה אצל אותו עורך דין, הוא כבר לא בן החיים, לא נזכיר את שמו. אבל בכל מקרה, אני רוצה להבין, אם מועדי חיפה רוצים הצלחות של אוילם גוילם, מה שנקרא גויים, למה הם לא אוהדים קבוצה בחול? ברצלונה, ריאל, ביירן, מנצ'סטר סיטי,
יונייטד. כי הם לובשים את החולצות של מכבי חיפה.
אז הם ילבשו ירוק, אין קבוצות של ירוק, זה לובשים ירוק? אני לא מבין.
יש את פנאתינייקוס.
יפה, למשל.
אבל גם שם יש 200 זרים.
אבל זה גם בו יש 200. אז לא מה זה
שני? אם יגיעו למצב שבסופו של דבר אין אף שחקן בית במכבי חיפה, אז ראינו כבר ימים שהיו חורים. אבל עוד פעם, כל עוד יש הצלחות, כל עוד הקבוצה תיקח אליפויות, כל עוד היא תהיה במפעלים אירופאים, מהיכרותי, אני לא...
אבל אני אומר עוד פעם, אני מסתכל, אתה יודע, בקפריסין אין בכלל מגבלה על זרים, לא צריך לרמות. נכון. אתה יודע, פה עידה לך, עידה לך, עידה לך ורמאות, זה משחר הבריאה. אבל בקפריסין הם לא, אתה יודע, היוונרים, לא, זה, לא, לא מרמים. אין איזה מגבלה.
בסדר, אבל אתה שם לב, אוהדי מכבי חיפה רוצים אליפות, לא מעניין אותם.
אני רואה כמה הנבחרת שלהם, כמה הנבחרת שלהם מצליחה, ויש להם קבוצה כמו הפוניקוסיה, שהגיעה לרבע גמר אלופות.
נכון.
אוקיי? אבל אנחנו 54 שנה מסריחים את אירופה בכל מפעל, אתה מבין?
למה? הגענו עכשיו לשמינית כבר שתי קבוצות. באירופה. בקונפרנס.
אני מדבר איתך על נבחרות.
דיברת על נבחרת. לא, דיברת על הפועל ניקוסיה שהגיעה.
לא, אז אני אומר, הפועל ניקוסיה הגיעה, וכפריסין בקקט כמונו. למרות שהיא, אתה יודע, 6% מהאוכלוסייה
שלהם. 7,000 זרים בליגה יש להם.
בסדר.
אין להם אף שחקן כפריסאי טוב.
גם לך, גם לך. גם לך, הם טובים.
אין לי, הנבחרת האולימפית, אין לי שחקנים מוכשרים וטובים.
אולימפית זו נבחרת צעירה.
היא תהיה בנבחרת הבוגרת.
ברור, והבוגרת שלך 54 שנה.
היא שריחה את הרשת, תגידי.
יפה, ומסריחה הלאה. הלאה היא תשריח. גם הלאה. לא נגמר הצליחון.
אתה יודע שמכבי חיפה הם מבין הקבוצות שרצו להגדיל את הזרים אפילו לשמונה? אתה יודע את זה?
הם יכולים להגדיל מצידי ל-88 מיליארד. זה עדיין לא מעניין אותי. אותי מעניין דבר אחד. נבחרות, אני בן אדם פרימיטיב, אתה מבין, כסיל, אותי מעניין שהנבחרת שלי משחקת באירופה, לא יתעללו בה נבחרות כמו איסלנד למשל.
אבל הם מתעללים בה גם בלי זרים.
מה זה? לא, כי תבין.
גם היום שיש זרים פה.
לא, אתה לא מבין מה אני מתכוון. אני מתכוון לזה שמדברים פה. זה נורא משפר את הליגה. והישראל, כמו בכדורסל, אותה המהות.
זה עוזר רק לגדולות.
הישראלים משתפרים, כי הם עובדים עם זרים, והם רואים זרים. אתה מבין? אני אגיד לך מה קרה מתחילת הזרים בכדורסל. אתה מבין? למדו קצת סמים, אוקיי? למדו כל מיני שטויות, למדו אנגלית טובה. כל שחקן ישראלי בן 19, שיתאמן עם בוגרים, אתה יודע, יתאמן עם איזה, למד אנגלית טובה וכאלה.
לא, בקטע הזה...
עזוב אותך מה שטויות, אינו.
עדיף ארבעה זרים שבאמת משדרגים את הקבוצה, מאשר שבעה זרים...
אני איתך. לא, אבל שלמה, אמרתי לו בתחילת התוכנית, אם זה משרת את מכבי חיפה, מכבי תל אביב באר שבע, אז אנחנו אומרים, וואלה, יש פה קבוצות רוצות אליפות, רוצות להצליח באירופה, אני שם את כל השלוש בצד. בוא ניקח את הבינוניות ואת הקטנות, הם מסוגלים להביא שישה טובים במיליוני יורו.
אני מחכה שבמנהלת של המוצר יגידו, יש לנו ליגה איכותית ושוויונית.
שוויונית היא לא יכולה להגיד.
אבל היא רואים, מה
זאת אומרת? אגב, משהו שאתה תואב, פרימו, וגם קוף בטוח יואב, מכבי חיפה בגלל התקנה החדשה, שנה הבאה לא יהיה זר בנוער.
לא יהיה, ישחקו...
בנוער יהיו ישראלים.
נכון, כל הקבוצה צריכה להחליט, או חמישה שעולים על הדשא בבוגרים ואחד בנוער, או כל השישה בבוגרים, אבל אני רוצה לסיים איתך על משהו מאוד מאוד חשוב, קראתי משהו שאני כבר אומר אותו, נשבע לך יותר מ-10 שנים.
עוד פעם מדברים עליך פרימו.
רגע, לא, לא, שנייה, תן פעם קרדיט, שאני לא סתם אומר דברים. אני כבר 10 שנים...
מי זוכר מה אמרת, מה כתבת?
רגע, שנייה, על הפועל חיפה, שהיא מבין קבוצות ליגת העל, הקבוצה היחידה שלא מתנהלת כמקצוענית, בכל הקשור לפסיליטי מסביב. והיום שלמה וייס עשה על זה כתבה, תן לנו ככה על קצה המזלג, מה שאני אומר לך, אין שם מקצוענות בכלל.
כן, אז כן, השחקנים שם, לפחות אלה שדיברתי איתם, זה לא אחד ולא שניים, מאוד מתלוננים על התנאים במחנה, קודם כל היו בחדרים בשלשות בהתחלה, להבנתי, צריך להגיד שזה מלון שהוא לא, בדרך כלל שאתה הולך למחנה אימונים, אז זה סוג של קמפ.
איפה מלון? איפה של... מלון?
זה בקפריסין,
אבל... יצאו.
אבל זה מלון רגיל. מלון רגיל לכל דבר.
שאין לו מגרש כדורגל.
שאין לו מגרש כדורגל, עושים כרבע שעה 20 דקות כל אימון. מה שמקשה על אימונים כפולים כמובן, שבדרך כלל זה מה שעושים במחנות אימון.
אבל יש, באיזה עיר זה, בקפריסין זה?
תמציא משהו עם פוסט בסוף.
לא, אני לא יודע.
אבל זה רבע שעה מהמאמין.
אבל רבותיי, יש מגרשי, באופן יחסי פר קפיטה, פר אוכלוסייה, בקפריסין יש גם יותר אצטדיונים וגם יותר מגרשים.
לא, אין בעיה, אבל צורך למחנה קוף זה בדרך כלל או שהאצטדיון הוא בתוך המתחם שאתה ישן בו, או שהוא נסיעה של דקה, שתי דקות, כדי שבאמת יהיה אפשר לעשות אימונים כפולים. פה זה רבע שעה 20 דקות, גם השחקנים מדברים על זה, גם על החום הבלתי נסבל. צריך להגיד שהצוות ממש לא רצה לעשות את זה בקפריסין בגלל הסיבה הזו, אבל בסופו של דבר התעקשו, אז מדברים גם על החום שפשוט אי אפשר להתאמן אפילו יותר עם ישראל, ומדברים גם במובן על הסגל הקצר מאוד מאוד שיש לפועל חיפה.
כן, שיצאנו למחנות אימונים באלפים מאוד מאוד עזר לנו. וייס, תודה.
תודה, שלמה.
תודה.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
אז לאחר שקיבלתי באמת את הפרשנות של ההתאחדות לכדורגל, לסעיף של רביבו, קיבלתי כבר עוד סעיפים, אתה יודע, מהתקנון, ובוא נאמר...
אתה יכול להקריא את הסעיף האחרון שהוא מה אומר?
יש סעיף... יש סעיף 11-2, שהוא אומר, צהובים לא נגררים מהשלב המוקדם, יש לי גם את הזה במקור, באנגלית, צהובים לא נגררים מהשלב המוקדם, אדומים כן. השאלה היא, האם אדום במשחק של הנבחרת, בטורניר אחר, קרי הבוגרים של רביבו, הם לא לקחו את זה, זאת אומרת, הסעיף אולי לא לוקח בחשבון, ששחקן ישחק גם בבוגרת, ולכן האדום תופס לפי סעיף 11-2. סעיף 11-6 אומר שאדום במשחק בטורניר שלא ניתן לרצות את עונש ההרחקה, כי הנבחרת תודחה, או ההרחקה הייתה אז בזן ובמשחק עם איסלנד, יגרר האדום לפי חוקי פיפה. ולכן 11.2 תופס. פרימו אני אומר, תוכמן אתה איתי?
בטח, הוא שמע.
כן, אני אומר עוד הפעם, אני חושב שאתה, אנחנו כולנו נכנסים כרגע למוקש.
אני לא מבין במוקשים, לא אני יודעים. קראתי באנגלית, אוקיי, כן, קראתי אבל... באנגלית, הבנתי 16% מהכתוב, ואני נותן לך.
בדיוק. בוא נדבר ברמה הפרקטית. אני שוחחתי, אחרי שפרסמתי את זה בצהריים, שוחחתי עם הרבה אנשים, בין היתר עם שינו זוארץ, שאמרי היום לפריז, תפסתי אותו איך שהוא נחת. והוא אומר שכבר לפני כמה חודשים, אחרי האדום שרביבו קיבל מול איסלנד,
באותו פלייאוף של של היורו, ההתאחדות בדקה את זה, לדבריהם בדקה את זה מול וופה, וופה אמרו להם, והוא טוען שיש להם את זה גם ממוסמך, שרביבו יכול לשחק, למרות שהוא קיבל כרטיס אדום, יכול לשחק במשחקים האולימפיים. מה שקורה היום, שאנחנו רק שלושה ימים, כן, זה הכל, שלושה ימים לפני המשחק הראשון, מתקיימת ישיבה טכנית, שכנראה קורית לפני כל משחק, ובישיבה הטכנית אומרים לחבר'ה שם בפריז, במחנה של הנבחרת האולימפית, אותו שחקן, רוי רביבו שלכם, קיבל אדום, הוא לא יכול לשחק. באים החבר'ה מההתאחדות, אומרים על מה אתם מדברים, אנחנו כבר פנינו לוופה, וווופה אישרה לנו שהוא ישחק. אומרים להם, אין דבר כזה, זה טורניר תחת פיפה, ופיפה אומרת שהוא לא יכול לשחק. מה שקורה היום, אנחנו יודעים, זה יום ראשון, יום ראשון אין מי שיענה, נשלחים מכתבים גם לוופה, גם לפיפה, שינו זוארץ מעריך שמחר באזור הצהריים, הם כן ידעו האם הוא יכול לשחק ברביעי. אני אומר, למזלנו, טוב שלפחות עלו על זה היום. אם הוא היה משחק ביום רביעי, ואחרי זה היינו כולנו נהנים מאולי איזה ניצחון יפה על מעלי.
פרימו, אני אומר, טוחמן, בוא נתקדם ותספר לי מי המחליף שלו על הבלטה, ומביא מישהו מהארץ
שרשום. בן ארוש.
הוא רשום שם?
כן, אם הוא לא יוכל באמת לשחק, ומחר אני מקווה שתהיה תשובה סופית, כמובן שאם לא תהיה תשובה, ראינו קופמן מה היה עם שגיב יחזקאל, כמה זמן זה נמרח
בנמשך. אם לא תהיה תשובה, הוא גם לא ישחק, כי זה הפסד טכני.
תקשיבו, קודם כל פיפה, תקנון פיפה, גובר על לוופה, זה ההתאחדות הבינלאומית.
נכון,
אף אחד לא ייקח פה סיכון, זה דבר אחד. אבל תראה כמה, תסתכל כמה מכות נופלות על הנבחרת, גם שוערים, עכשיו רביבו.
באמת, אם הוא צודק, אני מעריך סיכוי גבוה שזה נועם בן ארוש. שהוא אמנם מגן ימני, אבל עושה גם את תפקיד המגן
השמאלי. לא, השמאלית, רוני לוי נתן לו הרבה שנה שעברה בצד שמאל.
יפה. אופציה נוספת שלדעתי היא פחות מועדפת, זה להסיט את שון גולדברג לעמדת המגן השמאלי, ואז לשחק עם אור ישראלוב ליד סתיו למקין.
כן.
אני מעריך שזה ילך יותר לכיוון של בן ארוש.
הלאה, תן לי איזה.
רביבו אגב, מאוד 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 מאוכזב.
ברור שהוא מאוכזב. לא רק
בן אדם מגיע לאולימפיאדה, לא הודיעו לו חודש קודם. נכון, מה שקרה, נכון, הוא מגיע לאולימפיאדה, אומרים לו אולי לא צחק.
הוא היה עמום היום כשהוא קיבל את ההודעה.
איזה שאלה.
הוא מגיע לוזון בצהריים, לפני ארוחת צהריים שם.
אבל שוב, מדובר על שני משחקים, לשלישי הוא יכול לשחק.
כן, כנראה שני משחקים. אגב, ההתאחדות ניסתה לפחות, או מנסה לפחות, במידה שהוא לא יוכל לשחק, להגיע לאיזושהי פשרה, מאחר ושוב אני אומר, וופה נתנה לה כן את האוקיי, שמשחק אחד הוא ירצה עכשיו, ומשחק אחד הוא ירצה בליגת האומות. לא זוכר אם זה בלגיה או איטליה בספטמבר, את מי אנחנו פוגשים ראשונים.
על הכיפק, בוא נתקדם, תן לי שני משפטים על באר שבע אחרי ה-0-3.
א', אכזבה גדולה, בית תחושה קצת של תוצאה משקרת, לא יודע אם ראיתם את המשחק, אני לא חושב שזה היה 3-0, אני חושב שהפועל באר שבע היו לה דקות לא רעות, אבל שמע, אם תוצאה אתה לא מתפקח, תבוסה,
אין הגנה,
אין הגנה, צריך לחדד את הנושא הזה, אתה יודע, אנחנו פה מדברים הרבה על ויתור, היו תקופות שחשבנו
שהוא ויתור לא יהיה 4-5 חודשים, אני לא יודע מה מתכננים.
לא, ברור.
תוכמן, אתה יודע איפה הבעיה מבחינתי? אני אגיד לך מה שראיתי אתמול. קודם כל, אתה צודק, דיברנו גם קודם על זה שבאר שבע הייתה במשחק, היה לה קישור טוב, יש לה בעיה.
הייתה.
כן, אני רק רוצה להגיד לך איפה לדעתי הבעיה. אני לוקח אותך ל-6-1 בשנה שעברה, גם משחק ראשון קיבלו, ועכשיו מקבלים 3-0. הם חוזרים ממחנה אימון, תוכמן. מחנה אימון, מה אתה בודק? את השחקנים שלך, את ההרכב שלך, את השיטה שלך, את הכל, ואז אתה מגיע למשחק ראשון, אתה מקבל בראש במשחק הראשון, ועכשיו כולם בלחץ, אלון, הקוש, כולם בלחץ, לחזק את הקבוצה אחרי המחנה אימון. הלו, זה צריך לעשות במחנה אימון, תוכמן.
כן, נכון.
אולי לא היה סחורה.
אבל לא שלא הייתה סחורה, לא שלא הייתה סחורה. אני אומר לכם שהיו שחקנים שכבר נתנו, לא הסוכנים, השחקנים נתנו כבר אוקיי שהם באים, ומי שמנע, חבר'ה, זה לא בנות הזוג, זה הורים. ההורים לא רוצים, ואני שומע את זה לא רק בהפועל באר שבע, בעוד קבוצות. ההורים, חבר'ה, הם בני 20 ומשהו, ההורים עדיין דומיננטים בחיים שלהם. למה שהילדים שלנו ילכו לישראל? ושם זה נופל. זה לא נופל בסוכנים, זה לא נופל אצל השחקנים, אפילו לא אצל בת הזוג. היא עדיין רואה שתל אביב זה עיר נהדרת, וגם באר שבע עיר נהדרת.
רגע, אז אם אתה אומר תל אביב, אם אתה אומר תל אביב קופמן, לדעתך הקדבם האחרון מתימן, יכול לפגוע עוד יותר בזרים. כל העולם שמע על הכתבם הזה לתל אביב.
תקשיב, תל אביב ביום שישי היה תורים בבתי המרקחת של חבר'ה שרצו לנוגדי דיכאון.
בארבע בבוקר הם רצו.
לא, הם לא רצו בארבע בבוקר. נדמה לי שרק סופר פארם פתוח בארבע בבוקר. אבל הם רצו במהלך היום, הם נבלו. אז מה אתה רוצה שיעשו זרים?
אז זה מה שאני אומר, הכתבם הזה שכל העולם דיבר עליו, עכשיו בכלל לא יבואו זרים בגללו. כי זה תל אביב. אתה לא יכול להראות להם על המפה, הנה קריית שמונה, אנחנו לא מגיעים לשם.
כן.
פה זה מרכז נכון. המרכזים, תוכמן.
נכון, נכון, נכון. אנחנו אגב לא נלחצנו, אני הייתי ביום שישי בחוף הים בראשון, והיה מפוצץ, אני חושב שבעיקר...
גם בתל אביב היה
לא,
מפוצץ.
לא, גם חוף רישמן ליד היה מפוצץ.
כן, גם מפוצץ, הים בתל אביב, הדיכאון קורא להם שהשמש שוקעת, לא הדיכאון החרדות.
לא, אני אגיד לכם למה, כי זה צויר, אולי בצדק, בתקשורת, על סמך מה שצהל נתן, טעות אנוש. ואז אנשים אומרים, אוקיי, אז הייתה טעות אחת, היא לא תחזור כבר, ואז הולכים לים והכל בסדר.
בסרטים האלה כבר ראינו, התחיל קומדיה באמצע דרמה, ולצערי בסוף טרגדיה.
אני הייתי בשוק, אפרופו, מהצילום של החבר'ה שם, לדעתי זה
בסוף
הים, הם היו. טוב, חבר'ה, נעזור, אתם מעלים לי, אתם מעלים לי.
קופן, אחד הצילומים הגדולים.
בסדר.
הייתה בתוך המים ב-3:20.
אוקיי, אז מחר אנחנו נעשה אותה מפקדת בקרה.
אין בעיה עם זה.
תוכמן, אני כבר בדיכאון. אתה רואה, ועוד מה מחשיך. תהיה לי בריא וחזק.
תודה, תוכמן.
תודה, ביי.
אנחנו עכשיו עם צביקה שרף, אהלן צביקה.
אהלן חברים, ערב טוב.
אנחנו בשתי דקות...
אני רוצה רק להגיד לכם משהו, מה שדיברתם עכשיו.
נו.
פרימו דיבר על הכתבם. זה גם מרחיק את ההחזרה של המשחקים לישראל.
ומה שעשינו בתימן זה יקרב?
לא, זה רחוק.
הבנתי.
לא, אם לא יהיה שלום אזורי, לא יחזרו פה המשחקים.
שלום אזורי?
מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איך זהו? כן?
שלום אזורי. מה אתה, מחי את פרס?
שלום אזורי לא יהיה פה כל כך מהר פרימו.
כן.
אז לא, נשחק פה.
צביקה, אנחנו פחות משתי דקות, דקה 55. איטליה ביתרון 10 הבדל, 65.
אנחנו לא
נעשה
את המשחק הזה.
כן, זה היה ברור לי.
תראה.
למה נועם יעקב שוחרר שוב? הוא סובל מפציעה, שני משחקים כבר לא שותף.
נועם יעקב היה בתחילת המשחק, הוא עלה עם הנבחרת, הוא לבוש, אבל הוא פצוע כנראה.
הוא פצוע?
ולא, כן, ולא רוצים לשחקים אותו, הוא עלה כקפטן,
כן.
הוא סליח קצת גלים, הוא פצוע, זה לא משחקים כבר שישנו הרבה, וזו החלטה. זו החלטה שקיבלו, אני לא יודע מה הפציעה שלו. אבל תשמע, זה בעצם סיכום של הופעה של הנבחרת. ואנחנו התרגלנו שאנחנו מגיעים לאדמרי, מגיעים לאחד
זהו, אדמר. מה זה דור לא טוב? כי היינו, זכינו באליפויות בגיל הזה. עכשיו הדור הזה הוא לא מספיק?
קודם כל נכון, אבל לא תמיד האליפויות הן הקטן מידה. היה פה גם תוך כדי האליפות הזאת, הרבה מאוד הפתעות של כל מיני קבוצות. הגיעו לארבע הראשונות, קבוצות יותר חלשות, בלגיה הגיעה. ל-5-8 צ'כיה שגמרה אצלנו במשחק בבית המוקדם מקום אחרון. אחד הדברים הכי חשובים פה זה המשחק הרביעי של ההצלבה, ושם הצטטנו ליוון. אנחנו קודם כל באנו בלי דני וולף, ודני וולף זה היה הפלוס שלנו בעדיפות הקודמת. הגבוהים שלנו, יש לנו כמה גבוהים לא רעים, אבל לא ברמה של דני וולף, ואנחנו סובלים בכל משחק מהעניין הזה.
אתה יודע, אני גם לא, קודם כל הוא שינה מכללה עכשיו. אני כבר לא רואה אותו מגיע בעתידית, זאת אומרת לבוגרת, כי הוא גמר גיל.
הוא אמר שהוא יגיע לבוגרת.
הוא אמר?
עכשיו ששאלו אותו ואמרו, דיברו איתו.
אתה יודע, אתה הכרת את יחיל הרזי, זכרו לברכה. הייתי אומר לי יחיל, אבל הוא אמר לי. אז הוא אמר, מחר הוא יגיד שהוא לא אמר.
אז הוא אמר, אני עוד יופיע הרבה במשחקים של הנבחרת הבוגרת. וזה מעודד, אבל אז יצטרכו לוותר על מתאזרח קצת, אבל זה כבר נגיע לי. לדברים האלה. עכשיו, זו אליפות פחות טובה. זו אליפות שאני חושב שהיינו עם פחות אש, עם פחות לחימה. גם הנושא הזה של ההחלפות מאזורית לאישית קצת מיצה את עצמו. והדבר היותר חשוב זה כמה שחקנים מפה יופיעו באליפות הבאה. באליפות הבאה כאן יצטרפו שרף, וזה ממכבי שכל פעם בורח לי השם שלו, הכוכבים של נבחרת הנוער.
אתה מדבר על עומר.
על עומר שגם פה הם יכלו לשחק, ואז הם היו מחזקים את הקו הגארדים שלנו, אבל פה הייתה החלטה של פיני, של האיגוד, שהולכים רק לשחקו לנבחרת הנוער, שמתחילה בשבוע הבא, את אומרת...
כן, הם יוצאים גם קודם כל ללטביה, או לאיזה חינדק להתאמן.
נוסעים לעוד משחק, טורניר אימון, ואחרי זה יתחילו את אליפות אירופה לנוער, שם אנחנו רוצים להגיע לאחד מחמשת המקומות הראשונים, כדי לעלות לאליפות העולם לנוער.
כן.
אז זה היה השיקול. גם נבחרות אחרות, הצרפתים, הספרדים, שהצרפתים ככל הנראה יקחו היום את הגמר, לא מופיעים עם כל
אתה יודע אבל מה מלווה אותי בכל צפייה במשחקי הנבחרת של העתודה וכך גם יהיה בנוער שאני רואה נבחרות צעירות שאני רואה באמת אתה יודע את היריבות אם זו איטליה, אם זו גרמניה כל נבחרת, אם זה יוון זו יוון אתה יודע שבאמת חלקם החבר'ה שלנו נראים יותר מוקצעים בתנועה, וכן לא דבר כרגע על גודל, יותר מוקצעים בתנועה, ובאמת יותר, יש להם סילואט כאילו יותר טוב, ואני מסתכל על העזרים, על הנבחרות האחרות, שחלקם של השחקנים שם פלגמטים, אבל אותם פלגמטים יגיעו ליורוליג, אולי חלקם גם ל-NBA, אתה יודע, ולליגה האוסטרלית, וכל הדברים, ולג'י-ליג ביפן, ואני מסתכל על החבר'ה שלנו, שבאמת נראים יופי, אתה יודע, לא משנה, עזוב שהם קטנים יותר, וחלשים יותר פיזית, וזה מטריף אותי, אתה מבין? כי אני אומר, תשמע, זה מה יש.
כן, אנחנו קודם כל קצת חלשים פיזית, בטח בשחקנים הגבוהים, וגם בשחקנים הגרדים, אנחנו קצת חלשים פיזית, ואנחנו, אני חושב שזה אחד הדברים, כבר מדברים על זה כמה שנים שצריכים לשים דגש בקבוצות הצעירות, בנבחרות הצעירות, בגלל אני חושב שזה גם בכדורגל. אבל אנחנו לא מדברים על כדורגל עכשיו. דבר שני זה הנושא הזריקות משלוש. גם איטליה, גם גרמניה, גם יוון, בעיקר איטליה וגרמניה, בניגוד לכדורסל שלהם המסורתי, זורקים המון זריקות משלוש וקולים. ואנחנו, נכון, חסרים לנו בעצם שני גרדים, ביחד עם נועם יעקב, שלושה גרדים טובים, שיכולים גם לקלוע מהשלוש, אז האחוזים שלנו פחות
אצלם
טובים.
אצלם גם הפורוורדים והשחקני כן. חמש זורקים לשלוש, כולם זורקים לשלוש שם.
אבל גם אצלנו כמה מהגבוהים זורקים לשלוש.
יפה, זורקים, אבל לאו דווקא קולעים.
תראה, אני חושב שאני מסתכל על שפת גוף של האנשים היום, הם לא נסעו לפולין, בשביל להתחרות על מקום 9-10, בחלומות שלהם היה, וכגודל האכזבה, ככה זה משפיע, אין להם אש, אין להם מספיק אש גם היום, גם אתמול, אתמול ניצחו, אבל גם לא היה, זה היה אולי המשחק הכי טוב שלנו
טוב, צביקה, יש לנו הרבה מה לדבר על זה, אבל אין לנו את הזמן עכשיו, יפה, נדבר מחר, תודה. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
אני לא מבין מה קורה באמת בהפועל תל אביב, שוב, אני מדבר על הבעלים, על עופר ינאי, 81% מהמועדון. כל שחקן, אתה יודע, שיכול באמת, שהוא רואה אצל אחרים, אתה יודע, תמיד אני מסתכל, הוא רוצה לקחת, זה התחיל בסורקין עם הפועל תל אביב, אז הוא באמת דאג לו לחוזה יפהיפה במכבי, ועכשיו עם תמיר בלט, כמה גרדים יש לו? איפה בדיוק הוא יכול לשים את תמיר בלט?
תרשת, אני אשמח אם אני הולך ליפול כאן, אז תשמיע את ההקלטה הזאת באחד הימים או השבועות הבאים. לא נראה לי שתמיר בלט הולך לשם. אני חושב שבניגוד למקרה סורקין, שבאמת היה כאן ניסיון, וזה ניסיון שנמשך לאורך כמה שבועות, אפילו חודשים, לייצר איזשהו מהלך שאולי באמת יביא אותו לפועל תל אביב, אצל תמיר בלט זה יותר אולי ניסיון ככה להכניס איזה רגל לחפש איפה אולי יש עוד איזה סיכוי קטן שהוא לא יהיה במכבי, שזה סיכוי אפסי, שלא לומר התרלה. לא נראה לי שזה
הודיעו, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל הודיעו שהוא כבר סיכם ממכבי תל אביב, אולי הנהרת לא מוכנה.
הכל היה סגור, הכל היה סגור, אני חושב שכבר אפילו ברמת הוולקאם כאילו היה מוכן, אבל אנחנו מכירים את מכבי בקיץ הזה איך שהיא סוגרת עסקאות.
לי זה נראה הרלה שכאילו עופר ינאי אומר וואלה אני פה אני לא עושה חשבון למכבי, אני פונה לשחקני מכבי.
אבל הוא לא יצא, מה הוא הצליח להביא מזה? תסביר לי.
להראות אני כאן, זהו. שכאילו, לא רק מכבי קיימת על המפה.
אבל תקשיב, להראות אני כאן, זה עובד פעם אחת. זה לא עובד פעמיים בשבוע. יודעים שאתה כאן.
אבל הנה עובדה, עצם זה שאנחנו מתחילים את שיחת הכדורסל.
לא, אבל אני מנסה להבין את המניע. תבין, את המניע של אופן.
אני גדול כמוכם. זה המניע.
לא, הוא לא. הוא לא, ייקח לו הרבה זמן.
לא, אם הוא פונה לשחקנים של מכבי?
זה שאתה פונה לשחקנים של מכבי, זה לא עושה אותך גדול. הוא הביא גם שחקן גדול כמו בברלי, והוא הביא ג'ו רגלנד, והוא הביא עוד ועוד ועוד.
את מוטלי, כן.
אתה הבין? ובאמת הביא שחקנים. אבל שוב, קודם כל אתה משחק ביורוקאפ. אתה עוד לא ביורוליג.
אם הוא יזכה ביורוקאפ, הוא הולך ליורוליג.
אז הוא הולך ליורוליג לשנה, זה עדיין לא מבטיח לו כלום.
נכון.
אתה מבין? הוא מגיע ליורוליג לשנה, זה הפרס האמיתי של אלופת היורוקאפ.
אז בוא אני אחזיר אותך ברשותך דווקא כמה ימים אחורה לסיפור סורקין, שכאן אופר ינאי כאילו בעצם גרם באופן ישיר למכבי תאיב לשלם הרבה הרבה מעבר למה שתכננה לשלם לסורקין, וזה בקיץ של חוסר ודאות כלכלית, שצריכים להביא עוד שבעה זרים חדשים או משהו כזה.
אגב, בליגה בכדורסל אין הגבלה בזרים, אתה יכול להביא 30.
כן, אבל אתה יודע. יש הגבלה של תקציבים, ויש הגבלה של לא, אתה לא רוצה להוציא 25 זרים מחוץ לתופת.
בסדר, אבל מי שיש לו, יכול להגיד, אני לא רוצה כלום, לא מענק לו כלום, ויכול להביא 30 זרים.
אז אופר ינאי ניצל את הסעיף היציאה של סורקין כדי לגרום למכבי לשלם לו הרבה יותר, ואם הוא היה איכשהו בטעות מצליח, אז הוא גם היה צריך לעמוד בהצעות המפליגות שהוא נתן לו, באופן עקיף כמובן, אז לפחות הוא היה מביא אותו אליו. אז זה מצד אחד, אז כאן הוא ניצח על win-win situation. מצד שני, שמעתי אנשים שכבר מתחילים להגיד, ואולי הם לא טועים, שלא עופר ינה יצא פה טעות פטלית. שהוא היה צריך לשבת בשקט, לתת לסורקין לסיים את החוזה שלו בעוד שנה, ולהביא אותו להפועל תל אביב בעוד שנה. כי מה בעצם השורה התחתונה של כל הסאגה הזאת, של כל הקיץ, שרומן סורקין סגור במכבי תל אביב לחמש שנים עד גיל 33. אז השאלה, כל אחד ייקח אותה לאיזה כיוון שהוא רוצה ויגיד אם הפועל ניצחה או מכבי ניצחה בסיפור הזה.
לא, אני רוצה לחדד את מה שאמרתי לקוף, הרי קוף, אם רמי כהן היה עומד בראש הפועל תל אביב ולא היה את אופר ינאי, אז ברור לך שלא הייתה פנייה לאיזשהו שחקן של מכבי, לא שרמי כהן לא יכול, אין לו את השקלים,
אין לו את המשאבים.
יפה, אז לכן שאני בא ואני אומר לך, הנה אני כאן, אני אדם עשיר, אני בא לתת פייט למכבי תל אביב והפועל ירושלים, אז זאת הסיבה, הוא רוצה את השחקנים הטובים ביותר. אני גם בתוך תוכי אומר, בלט הוא מכביס מדי, יש פה גם את האבא, קשה לי להאמין שתמיר בלט חוצה את הכביש.
אופר ינאי הוא מכביס.
עכשיו הוא בעלים שלו פועל.
אבל עד לפני פחות משנה.
אבל למי הוא דואג היום?
עזוב דואג היום. אתה מבין, זה לא משנה, גם תמיר שיחק באלבה. אתה מבין, אבל אני אומר לך עוד פעם.
תמיר שיחק גם בהפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
כן, זה לא משנה, אתה מבין, אבל אין, אופר ינאי היה עד לפני פחות משנה, אוהד מכבי תל אביב.
כן, יש תמונות שלו ביד אליהו, נכון?
כן, מה זה, אין, נכון שהוא גם תרם לגליל, אבל שוב.
מיקי ברקוביץ' סיים את הקריירה בהפועל תל אביב, הדיון נפגע.
לא, לא, זה לא אותו דבר. סיים קריירה, זה לא...
זה קרה למיקי, אז זה כבר יכול לקרות.
לא, גם רלף פעם הייתה לו יציאה...
הפועל
מסריח. כן, ואימן הפועל.
אוקיי.
נכון. אפילו צביקה אימן את הפועל, נו מה?
צביקה אמן את הפועל, את הפועל רמת גן, את הפועל ירושלים, איזה עוד הפועל היה לו בזה, ברזומה?
וגם אריס, גם פאוק.
כן, גם אריס, גם פאוק, אולימפיאקוס, והיה לו אשדוד הוא אמן, ראשון, אני מחפש רק למצוא עוד קבוצת הפועל בהיסטוריה, אתה צביקה או מפייניק?
אולי לא דרך הקל לנו בעתיד, מי יודע. היה פול ירושלים גם.
אמרתי לך, פול תל אביב, הפול ירושלים,
אבל הוא אימן את רמת גן הכי גדולה. עם קפלן, שכטר ומוסקוביץ' היינו מרחק שנייה מזכייה באליפות. זה הקבוצה הכי גדולה.
אז בקיצור, ההצעות של אופר ינאי משנות מציאות וגורמות לעליית מחירים, לא רק אצלו, אלא גם אצל אחרים, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים בשורה התחתונה, ההצעות המשיגות שלו לרומן סורקין, לדוגמה, לא עלו לו שקל. כי בסופו של דבר הוא הלך נשאר במכבי תל אביב, וגם להציע לתמיר בלט, לא לכסף, כל עוד אתה לא, הוא לא אומר לחכם, ואתה לא חותם איתו על החוזק. אז אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה הנכונה.
על הכיף הקרה לי, המון תודה, נשתמע.
תודה, שבוע טוב, ביי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו ביי. כן, חזרנו, לפני שנעבור לנושא הבא, יש לנו פה התייחסות של גיא לוזון, לעניין הרחקה, העונש הפוטנציאלי של רוי רביבו, הרחקה לשני משחקים אחרי אדום מול איסלנד. היום בישיבה הטכנית שהייתה, הודיעו שיש מצב שהוא מורחק. זה לא הגיוני, כי אם יש שחקן שמורחק, מודיעים חודש מראש. זו סוגיה שכרגע לא תלויה בנו, אני לא מעורה בפרטים. לפני כל משחק בינלאומי, יש ישיבה טכנית, ובישיבה, הנציגה של פיפה, מודיעה על זה שהוא מורחק. העניין בבירור. אנחנו עכשיו עם מולי אפשטיין. פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט והמנהל המדעי של הוועד האולימפי הישראלי. אהלן מולי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, ראיתי גם את הסדרה ספרינט ואתמול את הדיימנד ליג בלונדון, והולכת להיות שם, ולא היה מלא אתמול בלונדון, אבל הולכת להיות באמת תחרות אתלטיקה אולימפית שהרבה שיאים עתיקים, כולל זה של פלוג'ו, ממש לקראת התנפצות.
שמע, אתלטיקה באמת רותחת בתקופה האחרונה, וככה זה תמיד לפני משחקים אולימפיים, בוודאי עכשיו משחקים אולימפיים שנקיים מקורונה, ולא אחרי שנה של שיבוש בתוכניות של האתלטים, אז באמת אתה רואה הרבה מאוד תוצאות מעולות, הטבלאות של כל הזמנים, כל הזמן משתנות. לסיים של פלוג'ו קשה לי לראות כרגע, נראה לי זה קצת פחות נגיש, אבל קורים הרבה מאוד דברים. אגב, בלונדון, שאתה היית שם באליפות העולם ב-2017, אתה זוכר, זה אצטדיון ענק, ובדרך כלל, הוא די מלא, שמה, למלא ב-50, 60, 70 אלף איש אתלטיקה לערב כזה של
אתלטיקה. אבל עצמה, האנגלים אוהבים את זה, הוא לראיה.
נכון.
כל היה כמה, 63 אלף.
כן, אני אומר, זה כמעט מלא וזה מדהים, תחשוב, לשעתיים מזוקקות של אתלטיקה, נכון שיש קצת כל מיני אירועים בלפני ובאחרי, אבל אז זהו, אז באמת אנחנו עדים למגוון ולמבול של תוצאות מאוד מאוד איכותיות, גם מקצועות שהיו די רדומים, פתאום נאורו לחיים כמו ה-800 מטר גברים.
כן.
אז, מאז 2012 בלונדון, משחקים אולימפיים, אז היה סי עולם, אתה לא ראית תוצאות שמתקרבות לאזורים האלה, ופתאום השנה שלושה אתלטים מדורגים מקום 3, 4, 5 בכל הזמנים, קנייתי וצרפתי, וזה מבטיח הרבה מאוד לקראת פריז.
המסלול רותח, אבל אני לא מדבר על הקפיצה במות גברים, אתה יודע, כי דופלנטיס זה באמת שואו טיים בפני עצמו, ואתמול ראיתי גם את התחרות לנשים, והיא הייתה תחרות, אפילו אלופת העולם לא הגיע, מה שנקרא, לא ניצחה, אבל אני מסתכל קפיצה לגובה גברים, אתמול בראשים נפצע, לא התחרה, מנצח עם 2.30 מטרים. הענף הזה קצת די בעצירה בשנים האחרונות.
נכון, יש ענפים שפורחים, אתה יודע, שקיבלו חיים מחדש, היו מתים, כמו 400 מטר משוכות, גם גברים, גם נשים, ובשנים האחרונות זה אחד המקצועות הכי לוהטים על מסלול.
זה ההולנדי, איך קוראים לה?
את פמקה בול, נכון, ההולנדית, ששתי אנשים בהיסטוריה ירדות מ-51 שניות, גם פמקה בול, סיינית העולם סידני בקלפלן, ובגברים יש את הטריו הזה של ואוהולם, יש את ראי בנג'מין, ויש את סנטוס הברזילאי, באמת זה רמה אדירה, ויש מקצועות ששוקעים לתרדמת אפילו. שמע, אתמול הזכרת את ברשים, ברשים אתמול, לא שהוא נפצע, הוא דילג על שני גבעים ראשונים, ואז בגובה השלישי, 2.22 מטרים, הוא החליט שהוא פורש, היה לו עכשיו, ריטייר. למה? קראתי אחר כך, הוא טען שהלדים שהוצבו שם בצידי המסלול, של הפרסומות, הפריעו לו בהרצה, והוא החליט שהוא לא קופץ.
אתה יודע, מולי, הזכיר רוני עכשיו את הסדרה ספרינט. מה אני רוצה להגיד לך? שבריצות 100 ו-200 מטר, באחת הפעמים, הם הגיעו לאצטדיון בבודפשט, ואמרו...
לאליפות העולם.
כן, ממש, ואחד מהם אמר ממש חמסין. עכשיו אני שואל, כאחד שבאמת, הריצת 100 מטר היא מקסימום 10 שניות, ה-200 מטר היא מקסימום 20 שניות, גם חום כבד משפיע על ה-10 ו-20 שניות האלה?
כן, זה משפיע, כי אתה לא יכול לקחת רק את ה-10 שניות של הריצה עצמה, ולזכור שהאטלטים האלה מגיעים שעות קודם לכן לאזור האצטדיון, יש את אזור החימום שהוא זה בשעות הקודמות, שכבר יש עדיין שמש וטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, וזה מתיש, ואתה נמצא שם שעות, ואז אתה עובר ממקום למקום, וחלק מהם צריכים גם להיות בבוקר להגיע, לעשות לפעמים ריצת מוקדמות, וכל היום הזה, והחשיפה לחום, היא משפיעה.
כי אירופה מאוד חמה היום.
נכון, מאוד, מאוד, היא רותחת. יש מקומות...
היא חמה ויכולה להיות לחה, פתאום עם גשמים או דברים כאלה.
אז זהו, פריז, אנחנו יודעים... כן, צביקה?
לא, לא, אני שומע, אני אתה.
פריז, אנחנו יודעים שהטמפרטורות שם זה משהו כמו... קצת יותר נוח מתל אביב. תראה, היום יש לנו כבר חבר'ה שם שנמצאים, אז הם מספרים שבערב מאוד מאוד נעים, אפילו פחות מ-20 מעלות. ביום זה 26, 27, שזה בסדר גמור וגם לא כל כך לח. שאלה מה יקרה לתוך אוגוסט, האתלטיקה מתחילה בשניים באוגוסט, אנחנו יודעים שיש גם גלי חום יכולים להגיע לפריז, זה מגיע פתאום, וזה יכול להיות כמה ימים, ואז זה טמפרטורות של קרוב ל-40, אבל אי אפשר לדעת, וגם יכול להיות גשם.
אתה רואה את לייס האמריקאי.
שאיזה כוכב, וואו, הוא גם כוכב קולנוע, לא רק...
מסיים עם זהב גם 100, גם 200, כנראה שגם 400 שליחים.
אני חושב שהוא מועמד רציני מאוד, תראה, אתם ראיתם בסדרה ש... בסופו של דבר, ב-100 מטר גמר אולימפי, או גמר אליפות עולם, זה לא מי שיש לו את התוצאה הכי מהירה מנצח. ברור שבריצה עצמה כן, אבל בכלל, תראה, ליילס עד אתמול היה לו סי של 9.83. זה לא התוצאות המהירות בהיסטוריה. כן. ממש לא ב-100 מטר. אבל יש לו את הסטאר קוולטי, ברגע שהוא נכנס לאצטדיון, קודם כל הוא יודע שהוא הולך לנצח. הביטחון שלו וכל התיאטרליות, וכל מה שהוא עושה, זה פשוט מקנה...
מה יהיה עם הזינוק שלו?
תראה, הזינוק זה נכון, תראה, המאה מטר זה
חדש לו. האמת שגם בולט היה, לא היה לו זינוק מי יודע מה כמה.
כן, אבל לבולט, תראה, בריצה שלו, בריצות שלו של הגמרים הכי גדולים, אז אחרי 30 מטר הוא היה ראשון. ליילס, אם ראיתם אתמול בלונדון, הוא תפס את הריצה רק בחצי השני והאלך, הוא פיגר שם, היה שם, הוא היה בפיגור. עכשיו, יש לו עצבים של ברזל, ויש לו נוכחות מדהימה, ויש לו את הפרופיל המיוחד לעבור את המוקדמות, החצי גמר ואת הגמר, וזה אנשים, רק אנשים מאוד מיוחדים יכולים לנצח בגמר אולימפי. זה, זה, זה פרופיל אישיותי, אתם ראיתם את האיש, אתם ראיתם את הביטחון הזה.
תשמע, אי אפשר לא להתאהב בו. זה,
נכון, נכון,
זה,
כוכב ענק.
כוכב לא רק, הוא גם מחוץ, אבל אני רוצה לשאול אותך.
האמת שבכולם.
שתי שאלות קצרות. האחת, האם יש סיכוי שמישהו ב-100 מטר בזמן הקרוב ישיג את התואר של יוסיין בולט? כי זה 9.58, לא?
נכון.
האם יש אחד שיכול, אתה מאמין שיכול להתקרב לזה? והשאלה שנייה, גם בעקבות הסדרה הזאת, אני מסתכל על התחרות, למי יש אצנים רצים טובים יותר, לג'מייקה או לארצות הברית לקראת פריז?
אז זהו, זה יפה, זה, קודם כל, מבחינת ה-C, אני לא חושב שה-C הזה נגיש, אני, תראה, יש בסך הכל, אתה מדבר על 5 אנשים בהיסטוריה שירדו מתחת 9.75, אתה יודע, זה כבר לרוץ 9.70 נמוך, זה הטופ של הטופ. אני מאוד מקווה, מאוד, שנראה אזורים של 9.70, והלוואי מתחת 9.70, אני חושב, אם דיברתם על ארצות הברית וג'מייקה, אני חושב שג'מייקה מגיעה עם דור חדש, אחרי חילופי משמרות שם וקצת ירידה ביכולות שלהם. יש להם היום את קישיין תומפסון, זה בחור צעיר בן 22, שרץ השנה כבר 9.77, וכל ריצה נראה כאילו שהוא לא משקיע את הכל. תמיד הוא מעט קצת, הוא מסתכל הצידה, ואני חושב שהפוטנציאל הוא איש ענק, הוא 1.90 מטר, 80 וכמה קילו, מפלצת של שרירים, לא ראינו מזמן כזה נפיל, ואני חושב שהוא יכול להפתיע. יש עוד סביל הג'מייקני, גם זה הכל על אזורים של 9.80, 9.70 גבוה, והסיפור המנטלי, סיפור המנטלי.
אנחנו עד שתצא לפריז, אנחנו עוד נשתמע, המון המון תודה.
תודה מולי.
בבקשה, ערב טוב, בבקשה.
ערב טוב. אנחנו עכשיו בפריז עם יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי. שלום יעל, ערב טוב.
ערב טוב.
איך את...
מצוין, איך את?
אני דרוכה. דרוכה מאוד.
אז בואי תספרי לנו, הגעת לפריז?
יש לנו פספורט. לא, לא הגעתי עוד. לא הגעתי עוד. אנחנו יוצאים מחר. לא, אנחנו יוצאים מחר. אנחנו יוצאים החלק המרכזי של המשלחת, כי אתה יודע, המשלחת יוצאת בחלקים חלקים, חלק מגיעים מחו"ל, חלק מגיעים מהארץ, חלק יצאו כבר, אבל מחר אנחנו מוצאים מטוס של ארקיע, שהוא בעצם היציאה המרכזית שלנו, עם כמה עשרות חברי משלחת, חברי משלחת, פתאים, אנשי צוות, וזה בעצם...
אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, כי עד עכשיו, עד היום לדעתי, הראש שלך היה מכוון ספורט נטו, שהנציגים שלנו יביאו...
היא גם חברת הנהלת הוועד האולימפי,
כן,
אשכח.
כן, ופתאום אנחנו ב-24 שעות האחרונות שומעים על איומים, איומים אישיים על הספורטאים שלנו, האם זה מזיז לך את הראש לכיוון אחר פתאום?
קודם כל, פרימו, אני אגלה לך סוד, אני כבר 9 חודשים חושבת הרבה יותר מספורט, ועסוקה הרבה יותר מספורט. אנחנו בוועד האולימפי הישראלי... משקיעים מאז המלחמה מאמצים מטורפים סביב גם דיפלומטית ספורט, גם חשיבה כמובן כל נושא ההבטחה, גם המון דברים בילטרליים. אנחנו מתפקדים כשלוחה של משרד החוץ, ואנחנו לא מופתעים ממה שקורה. אנחנו עשינו הרבה מאוד חשיבה סביב נושא הפרובוקציות, הקמנו ועדת היגוי של פסיכולוגים, המערך שלנו, עברנו סדנאות, קודם כל את הצוותים המקצועיים, אחר כך הספורטאים, אנחנו מאוד ערוכים לנושא הזה. כמובן, אתה יודע שמה שאנחנו רואים, הקטעים המכוערים, שדי מתאימים לעולם החמאס ומי שתומך בו בעולם, חוסר אתיקה, ניסיון להגיע לספורטאים, אתה יודע, בצורה כזאת מכוערת, כמובן שזה תמיד מפתיע, כי אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו תמיד חושבים איך לכבד ואיך להושיט יד ואיך... אתה יודע, לעשות את כל מה שראוי בערכים האולימפיים, אבל אנחנו לא נרתע. למרות שזה לא נעים וזה לא כיף, אנחנו לא נרתע, ואנחנו נמשיך בדרך שלנו, ואנחנו ניסע לשם בשביל לעשות את הדבר האמיתי, שזה להתחרות, להוכיח שאנחנו יכולים להיות הכי טובים בעולם, בענפים השונים, והספורטאים
שלנו... אבל בואי ננסה קצת לקלף את זה. קודם כל, ישראל במצב מלחמה, זה לבטח משפיע על הבטחת כל חברי המשלחת האולימפית, גם בתחרויות, והתחרויות מתקיימות בכמה וניוס, בכמה אתרים, מתאיטי עד פריז, ואיך זה מתבטא, את יודעת, בסך הכל אנחנו רואים שכל פרובוקציה באחד בקהלים אפילו, לא משהו מיוחד, עלולה להשפיע על התחרות. איך הוועדה המארגנת מתייחסת לדברים האלה? גם לאמריקאים יש את העניינים שלהם, גם לצרפתים, אנחנו לא לבד, אבל אנחנו במצב הכי קשה.
כן, לא ספק, תשמע, זה לא דבר נעים, אתה יודע, גם לעזוב את הארץ במצב הזה, כולנו אוהבים להיות בארץ בתקופה של מלחמה, לוחמה, שהחטופים לא פה, זה דבר אחד. אנחנו מרגישים שליחות מאוד גדולה בנושא הזה, ודיברנו על זה לא מעט. אני אגיד שבאמת, אתה יודע, המשחקים האולימפיים, זה לא רק הקלישה שאנחנו אומרים, זה האירוע הכי גדול בעולם. זה אירוע שהוא ב-35 אתרי תחרות שונים. חלקם הגדול בפריז וחלקם הלא מבוטל מחוץ לפריז, כולל מה שאמרת, אחד בתאיטי. ואחד גדול מאוד במרסיי. אנחנו, אני בוודאי לא אפרט כאן את... מערך ההבטחה, אבל אתה יכול באמת להיות סמוך ובטוח שהנושא הזה מטופל בצורה הכי טובה, עם הגורמים הטובים ביותר, בתאום מלא עם הגורמי הביטחון הצרפתיים, ובכלל זה הקואליציית הביטחון המערבי בעולם. ואנחנו מבחינה הזאת סומכים על כוחות הביטחון, סומכים על...
את יודעת איפה נקבל נקודה מאוד מאוד משמעותית? טקס הפתיחה, דגל ישראל, המשלחת יוצאת, הקרוס צועק ישראל, פה אני, את לא יודעת כמה אני מחכה לראות את, ולשמוע את תגובת הקהל.
כן, אני, אתה יודע...
לא נראה לי שאת מתרגשת מזה.
בטוח בכל מקום יהיו פרובוקציות, ובטוח בכל מקום, אתה יודע, גם יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותנו, ויש הרבה מאוד יהודים וישראלים מכל העולם שמבקשים איתנו לדעת מתי התחרויות ורוצים לבוא, והקהל היהודי והישראלי לא אדיש לזה שאנחנו מתחרים שם ורוצים לבוא ולעודד אותנו. אני לא יכולה לנהל את ה... אתה יודע, זה לא תוכנית עבודה להיבהל ולפחד מפרובוקציות. אנחנו צריכים לבוא, אנחנו לא צריכים חברים חדשים, אנחנו צריכים לבוא כדי להתחרות, כדי להיות הכי טובים. הספורטים שלנו התחרו מאוד אחרות מאז 7 באוקטובר. הם אנשים חזקים. הם אנשים. גם הדברים לא עוברים לידם, אבל הם אנשים חזקים. הם, הנושא של חוסן מנטלי, ספורטאים... ברמה הזאת, אולי הנכס הכי חשוב להם, אחרי שהם צריכים להיות טובים במה שהם עושים. ואנחנו עושים הכל כדי לאפשר להם לבוא ולממש את עצמם, ולעשות הכי טוב למען העם בישראל והעם היהודי. וזה לא, אתה יודע, זה לא יעזור לי אם אני אתרגש או אתרגש. אנחנו צריכים לאפשר לספורטאים לעשות הכי טוב. ואנחנו עושים את זה, אנחנו עובדים קשה בשביל... לעשות את זה, ואנחנו לא אתה יודע נתפסים ללהיות קורבן ולחשוב על הצד הפחות נעים של הדבר הזה. אנחנו חושבים איך להיות פרקטיים, איך להיות חזקים, איך לנהל את זה נכון, איך
לאפשר. בואי ניגש רגע יעל לאספקט הספורטיבי. ראית אתמול כתבה נרחבת בכאן 11 על המשלחת שגם את התבטאת במהלכה, ודובר שם על 18 גמרים ובין 5-7 מדליות. התחזית הזו, הגמרים אני מקבל, התחזית של 5-7 לדעתך מתכתבת עם המציאות?
אני לא ראיתי את הכתבה אתמול ועדיין לא הספקתי לראות אותה. אני מלווה כל שבת את משפחות החטופים, אז לא ראיתי אותה, אבל אני יכולה להיות אחראית רק על התחזית שאנחנו, הצוות המקצועי של לבד אולימפי ויחדה.
ומה התחזית שלכם?
עוצים. ואנחנו, התחזית שלנו גם פרסמנו אותה, וגם אנחנו עומדים אחוריה. אנחנו מאמינים שהמשלחת האיכותית הזאת יכולה לפקוד בין 4-5 מדליות. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות... 15 גמרים עד 18 גמרים, זה גם היעד שלנו, זה לא יעד קל, זה לא יעד קל בכלל, וזה גם לא יעד קל לאור מה שעברנו בשנה הזאת, זה יעד גבוה, זה יעד משמעותי, אנחנו לא, הספורט הישראלי לא יכול לקפוץ מעל הפופיק ולהגיד, קפצנו מריו לטוקיו בפי 2 מדליות, עשינו קודם 2 ואז עשינו 4, זה לא דבר של מה בכך, ואנחנו כן רואים את המגמה במחזורים האולימפיים, כל מחזור אולימפי אנחנו יותר טובים, יש לנו יותר מדליות באליפויות אירופה ועולם, ואנחנו רואים גם את התרבות ההישגית שהתפתחה פה.
איפה חשבתם שיהיו החמש? איך דירקתם אותם? איפה? באיזה מקצועות?
אני חושבת שכולם, אתה יודע, זה גלוי וכולם יודעים, יש לנו 4 אלופי עולם, בוא נגיד יותר נכון 3 אלופות עולם ואלוף עולם, משנת 23, וזה עם בר לניר, שרון קנטור, ארטים דולוקטיאט והנפחרת האמנותית, והם בהחלט, וכל הארבעה האלו זה אנשים מאוד יציבים, שספורטאים מאוד יציבים, שבכל תחרות יוצאים ממדליה, כמעט, יש לנו את רז זרשקו, שב-95% מהתחרות שלה במחזור הזה זכתה במדליות, במקום שלישי בעולם. זה חמישה שהם מה שאנחנו קוראים מועמדים טבעיים למדליה, ו... הם גם לא נלחצים מזה שאומרים שהם מומדים, כי הם, אם יש מישהו שרוצה יותר לכל תחזיות זה הם.
אבישג, אז אני אגיד.
אני רוצה להבדיל בין מועמד או מועמדת טבעית, שזה אנשים שעמדו על הפודיום כמעט בכל תחרות בשלוש שנים האחרונות, וגם עמדו על הפודיום באליפות העולם המקדימה, משחקים האולימפיים. וזה אולי המדד הכי משמעותי. לעומתם, יש ספורטאים וספורטאיות מצוינים, אני יכולה להגיד, יש לנו עוד 4-5 שהם בעלי מסוגלות למדליה. מה זה מסוגלות למדליה? אמרתם אבישה, אז אני אגיד, אבישה קוקו ספורטאית מדהימה. שבגיל 19 עמדה לפודיום במשחקים האולימפיים, ואף אחד לא ציפה, אין הכל על המאמן שלה, אתה יודע, בדוחות שהוא נתן לפני ובערכות, הוא לא אמר שהוא מצפה שהיא תזכה במדליה אולימפית. Having said that, היא זכתה, היא הוכיחה שבגיל 19, למרות שלא הייתה מועמדת, היא עשתה את זה. בשלוש שנים האחרונות, היא עשתה שלוש שנים מקבץ נהדר של תחרויות, אבל היא לא עמדה בפודיום הליכות. ולכן, אם אני משלבת בין האופי המיוחד שלה, היכולת שלה להתעלות באירועים משמעותיים, לבין זה שהיא לא מדורגת בשלישייה הראשונה בעולם כרגע, אז אני אומרת שיש לה מסוגלות למדליה. אבל היא לא מועמדת טבעית כמו ארטיום, תסכימו איתי.
ברור.
ולכן אני לוקחת אותה, את לונת שמתה, את מאות אפרי, יש לנו תום ראובני, נועה וניטאי מה-470, אנסטסיה, יש לנו קבוצה של ספורטאים וספורטאיות.
חסר לי דבר אחד.
דיית מנוב, יש לנו קבוצה של פיטר טלצ'יק.
הנבחרת כולה, הנבחרת באמנותית כולה היא...
במשחת אמרתי שהיא מועמדת טבעית.
כן.
היא מועמדת טבעית, אלופת עולם ואלופת אירופה, ותודה. אז היא מועמדת טבעית, היא וארטיום וברז וענבר.
חסרה לי מדליה אחת שלא הזכרת. את יודעת שאני בא מתחום הכדורגל, ו-48 שנים לא היינו שם, מ-1976. בשיחות שהיו לכם עם האנשים מהכדורגל, האם דיברו שם על מדליה? האם יש סיכוי לנבחרת הכדורגל למדליה?
הסיכוי זה לא עניין של דיבורים, סיכוי זה עניין של, אתה יודע, הערכות מקצועיות. אני חושבת שכל כך הוא מאושרים שהנבחרת עלתה, וזו תוספת גם מורלית וגם איכותית מדהימה למשלחת האולימפית, וכולנו מאוד מאוד שמחים, וגם הם מאוד מאוד מתרגשים. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, לכל ספורטאי שמגיע למשחקת האולימפית, יש סיכוי לעשות מדליה. ואני מבטיחה לך שכל אחד מ-88 ספורטאים וספורטאיות שנוסעים למשחקים, אולי הם לא יגידו לך את זה, אבל אני מבטיחה לך, כי הייתי שם. כל אחד מהם חולם על המכה שהוא ייתן, כל אחד חולם על הרגע הזה שהוא יפתיע את כולם, ולמרות שהוא לא מדורג ולא מועמד או היא, הם יעשו את זה. וכל אחד רואה את זה בחלום בעקיף כזאת, אתה יודע, הם רואים את זה מול עיניים, איך הם יעשו את זה. וזה הכוח והקסם של להשתתף במשחקים אולימפיים, ואני בטוחה שגם נבחרת הכדורגל. וגם לכל אחד מהם, מכל החבר'ה אלו, גם יש איזשהו סיכוי להיות סיפור סינדרלה. אבל אנחנו מסתכלים בסוף, כשאנחנו, אנשי מקצוע והנהלת המשלחת, מסתכלים על הסיכוי, אנחנו מסתכלים על הערכות מקצועיות. ואנחנו גם מבקשים המנהלים המקצועיים והמאמנים להגיד מה הערכות המקצועיות שלהם. ולפי זה, בשיקלול של הכל, אנחנו מסתכלים. אני חושבת שהנבחרת בהחלט יכולה להפתיע וגם להגיע למעמדי המדליה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים קודם כל לראות אותם מסיימים את הבית בשני המקומות הראשונים ועולים לרבע גמר.
Okay.
ואני בהחלט חושבת שאם הם יעשו את זה ויעלו לרבע גמר, אז הכל פתוח. הכל פתוח. ראינו אותם בקיץ האחרון באמת בשני מופעים, גם במונדיאלית וגם באליפות אירופה, בהופעות מדהימות, ואני בהחלט חושבת שאם יתגברו על המעמד ויצליחו לעשות בית טוב, יגיעו לרבע גמר, אני חושבת, וכל חבריי חושבים ככה, שהכל פתוח. והלוואי, הלוואי, אנחנו...
הלוואי, רוני, אני מת לראות את גיא לוזון עם מדליה, מת. נורא רוצה שיצליחו, זה נבחרת מוכשרת בטירוף.
אני מקווה בשבילו. יעל, קודם כל, צאו לשלום ותחזרו לשלום, תחזרו בשלום, ושהכל ייגמר טוב, אני מקווה שיהיו גם הישגים.
תודה רבה לשניכם, תודה על הליווי שאתם נותנים.
בכיף, מחזיקים לכם אצבעות.
ואנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יודעים.
כן. שוב, המון תודה. טוב, אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, ואוטוטו באים. נו, מה אתה שומע פרימו על ההחלטה של המנהלת, של המוצר?
הזרים, כל הזמן דנים על זה כולם. אני הבאתי דעתי, טוב לקבוצות הגדולות, לא טוב לקבוצות הקטנות בינוניות, ושמע, אם בסופו של דבר, השנה זאת מכבי תל אביב, שנה שעברה זאת הייתה מכבי חיפה, האם כל שנה, בזכות זרים, מכבי תל אביב, או מכבי חיפה, או באר שבע, ואני מאחל גם לביתה ירושלים, אם אחת מהן תגיע לליגת אלופות, וזה באמת בזכות מספר זרים טוב על המגרש שבאמת קידמו את הכדורגל הישראלי והביאו אותם לליגת אלופות, אני ארים ידיים. כי באמת באו לפה זרים תותחים ולקחו אותם לליגת אלופות. אבל אתה רואה שזה קורה לנו פעם הנה מכבי חיפה בשלוש אלפויות גירדה פעם אחת. היה לה כוכב ששיפר את הכדורגל הישראלי, צ'רון שרי. לא באים לפה הרבה. והנה מילסון, עד שכבר לקח את מכבי והביא אותה למוקדמות ליגת אלופות, רוצה לברוח לה. אז אני לא יודע, מה דעתך על מילסון? בן אדם קיבל פה את אהבת חייו שנה, בא אליו סוכן, אמר לו להבריז ממחנה אימון של מכבי תל אביב, קשה לי עם הדברים האלה. או שאתה אוהב את מכבי תל אביב, או שאתה לא אוהב את מכבי תל אביב.
מה זה אוהב? איזה אהבה?
מה זאת אומרת? הוא מקבל מהם משכורת מאוד מאוד גבוהה?
אבל מציעים לו משכורת יותר גבוהה.
אבל אין בעיה, אבל הוא לא דפק בדלת לבן מנספורד ואמר לו, תן לי לנהל משא ומתן, הוא ברח להם.
תקשיב, מה שהציעו לו זה כפול ממה שהוא
כפול, אבל הוא ברח, תעשה את זה מסודר.
אוקיי, אז מכבי תל אביב יכולה להעמיד אותו לדין, או באמת למכור אותו, אתה יודע, ב... כמה, אני רואה 5 מיליארד...
לא, 5 מיליון.
5 מיליון.
5 מיליון יורו, זה 20 מיליון שקל למועדון.
כן,
בסדר. הם קנו אותו ב-800 אלף. תראה מה זה, זה פי 5.
יפה. אני לא יודע אם יביאו שחקן במקומו. בוא נאמר, אני משוכנע שלא משהו ברמה הזו. אני משוכנע שלא, כי באמת הוא היה בינגו.
כן, אז לכן אמרתי לך, אם יש לנו זרים בסדר גודל של צ'רון שרי ומילסון, ויובילו אותנו לליגת אלופות, כי אז מה קורה? גם ינקלה שחר...
לא נהיה בליגת אלופות.
היינו עכשיו עם ברק בחר,
היינו לפני שנתיים.
נו, זה לא רחוק.
לא תהיה כמה שנים.
אולי מכבי השנה עם הגרלות טובות.
בוא נראה, יש לנו קודם כל סטיואבו.
סטיואבו, בוא נראה, יום שלישי ב8. אני לא אומר, לא רואה אותם מפסידים את מכבי.
חכה. בוא ניסה קצת לוושינגטון. יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, שלום לך, צהריים טובים.
שלום, כן, שלום, לא מוושינגטון, מסייפרוס.
מסייפרוס? אתה רופא מסייפרוס.
הוא במחנה אימון.
הבנתי, בקפריסין, כן. טוב.
יואב, רק שנייה, אם אתה במחנה אימון, דיברנו קודם עם שלמה וייס מוואלה, ויש כתבה בוואלה, שהתנאים של המחנה אימון בקפריסין לא הכי טובים. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שאחד המלונות, הרשת המלונות הכי טובה והכי יוקרתית, התנאים מצוינים. טוב, אני לא יכול למנוע מאנשים להוציא לשון הרע בחוץ, אבל זה תנאים מצוינים, אחד המלונות הכי טובים שהיו לנו אי פעם, שירות מצוין, אוכל מצוין, הדבר היחידי שאולי יש בעיה זה, ומערכים לא יכולים לעשות שום דבר בקשר לזה, זה מזג האוויר.
והמגרש?
זה הדבר היחידי.
והמגרש?
המגרשים פנטסטי. אנחנו עכשיו משחקים איזה קבוצה מליגת העל הקפריסאית באותו מגרש. הכל פרפקט. Really perfect. אחד מהמחנות האימונים היותר טובים שהיינו בו.
יפה. עכשיו, אם אתה מדבר על מחנה אימון טוב, כמובן אתה נותן לרוני לוי את כל מה שהוא צריך, אבל מבחינת שחקנים, יואב, עזבו יותר מאשר הגיעו. מה אתם עושים? עוד חודש נפתחת הליגה.
עוד חודש נפתחת הליגה, בכדורגל חודש זה נצח. אז נראה איך שהדברים יתפתחו במשך החודש.
ניסית להביא זרים שבגלל המצב המלחמה בישראל לא רצו להגיע?
בוא נגיד ככה, הזרים שאנחנו דיברנו איתם זה לא היה המצב, אבל אני בטוח שהרבה סוכנים דיברו עם שחקנים, והשחקנים אמרו לא, בגלל המצב המלחמה אנחנו לא רוצים, אבל בוא נגיד ככה, עלינו בינתיים זה לא הגיע. אני בטוח שזאת הסיבה, זאת אומרת שהרבה פחות זרים...
כל מצבת הזרים שלך מוכנה?
והרבה ישראלים, פחות ישראלים רוצים לעבור ל...
כל מצבת הזרים שלכם...
כן, בבקשה.
כל מצבת הזרים, כל הזרים שרציתם כבר... אמרו, הבטיחו שהם מגיעים, הכל בסדר?
כל הדברים, אני מצטער...
הזרים, הזרים.
לא, יש לך בינתיים בקבוצה לדעתי רק שניים.
יש לנו בינתיים 3 זרים, ואנחנו בוחנים עכשיו עוד 2, נראה מה שיהיה.
תגיד, יואב, אחד הסיפורים הגדולים של היממה האחרונה, שהפועל באר שבע מעוניינת בגיא מלמד, והוא רוצה קצת לפתוח את החוזה ולשפר אותו, ספר לנו מה קורה עם גיא אצלך.
אני לא יודע, זה שאלה, הפועל באר שבע לא פנו. אני לא יודע, יכול להיות שהם רוצים אותו, אלא הם לא פנו.
אבל אין סיכוי שתמכור אותו, זה החלוץ הכי טוב שלך.
אני חושב שאתה צודק.
מה, אני לא הבנתי מה התשובה הזאת, זאת אומרת, לא תמכור אותו בכל מקרה? יואב.
אני מצטער, אני ממש לא שומע.
אני שואל אם לא תמכור אותו בכל מקרה.
עוד פעם, בינתיים לא היה, אמרו שיהיה ביקוש מסין, יהיה ביקוש ברית המועצות, מרוסיה, ובינתיים אני לא שמעתי מאף אחד. אז בוא נגיד, הוא שחקן פנטסטי, הוא אישיות פנטסטית, אני די חושב שהוא יישאר בפועל חיפה.
די חושב. בסדר, כדורגל, כמו שיואב אמר, כל יום הוא... אני רוצה לשאול אותך, דיברנו איתך לא מעט בחודש האחרון על מגרש קריית חיים, תגיד לנו אם זה סופי החלטת בית המשפט, או עדיין יש דיונים שתמשיכו שם?
אנחנו, יש, בוא נגיד ככה, יש דין ודברים, אבל... בק ברנר, אבל אני לא רוצה לרדת לפרטים.
כן, אבל מתי יש תאריך יעד לסיכום?
הם צריכים לפנות באחד באוגוסט,
כן,
יואב.
ברור, זה פסק דין, כן, אבל אפשר כבר לקבל ארכה. אני רק שואל אם מצאתם משהו חלופי, אם וכאשר?
אנחנו נצטרך בוא נגיד, לחשוב על זה, אבל אני לזכור משהו חלופי, זה מאוד לא קל, מאוד מאוד לא קל, היות שבחצה יש חוסר מגרשים, זה עיר הררית, יש חוסר מגרשים שטוחים, ואני מקווה שנצליח.
למה? בקריות אין מגרשים? יש קריית אתא, יש קריית מוצקין, יש בקריות לא מעט קבוצות שמשתפות שחקנים.
יש הרבה קריות ויש מעט מגרשים, כן.
אז זה לא טוב לך?
לא עוזר לי עליו.
טוב יואב, לא נשחרר אותך מהשאלה הנפוצה. פלייאוף עליון יואב, או עוד שנה כמו שנה שעברה?
I hope so. בוא נגיד ככה, בשש שנים האחרונות היינו ארבע פעמים בחלק העליון של הטבלה, אני מקווה שנהיה בחלק העליון של הטבלה גם עכשיו.
מה אתה אומר על ההחלטה של המנהלת לגבי שישה זרים על הדשא?
אני לא חושב שזו החלטה טובה, לא בישראל שנמצאת במלחמה. אני לא הייתי נותן פרנסה לזרים, במקום לתת פרנסה לישראלים שגם הכלכלה זה כלכלת מלחמה, כלכלה מאוד קשה. אז בנוסף לזה אנחנו צריכים לפרנס את הזרים, לא לפרנס ישראלים. אני לא כל כך שלם עם זה.
הבנתי.
זו התשובה שאני הכי מתחבר ליואב.
יואב, המון תודה.
תודה, יואב.
תודה רבה לכם.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אם אתה, אני חייב להגיד משהו, פרימו. אם יש לך שישה זרים בקבוצה, מה זה משנה? אתה מפרנס אותם במילא, הם מקבלים מסכורת, מה זה משנה אם חמישה יכולים לשחק באותו זמן או שישה? איזה מין תשובה דמגוגית זה לפרנס, כשאתה במילא משנה מסכורת לשישה, וממשיך שלא מסכורת לשישה.
אני אגיד לך.
לא, לא היו לו, לא היו לו שישה.
אני אגיד
לא, אבל הוא אומר, מותר שישה, הוא אומר למה לפרנס עוד זה. אתה לא מפרנס עוד אחד, אתה נותן עוד אחד לרגע, שאני אתווכח על זה. אבל להגיד פרנסה, זה תשובה קצת בעייתית.
לא, אבל אוזי, קודם כל צריך לחלק את זה לשניים. נגע יואב קץ בקטע הכלכלי, אתה אומר אפשר ישראלי, גם ככה לישראלי אתה תשלם.
לא, אני אומר, מה זה לפרנס? מותר לך עכשיו להחזיק שישה זרים. רק חמישה יכולו לשחק בו זמנית, אבל אתה משלם מזכורת לשישה זרים, נגיד שיש לך את המכסה המלאה, אז גם עכשיו אתה תשלם מזכורת לשישה זרים בסוף הם יכולו לשחק. אז הקטע הכלכלי לא משחק פה תפקיד, הקטע של השחקן הישראלי זה משהו אחר. אני לא בעד ההחלטה הזאת,
זה הסיפור.
אבל התשובה של יואב קאט, עם כל הכבוד והערכה אליו, ואיזה הערכה אליו, הייתה קצת דמגוגית.
לא, אבל יואב קאט, אם תיקח אותו כאישיות שמנהלת את הפועל חיפה, אם הוא מביא זר טוב, הוא נותן לו 20 אלף דולר לחודש. אם הוא מביא ילד, הוא לא נותן לו אפילו 20 אלף שקלים. עוזי, זה מבחינתו, הוא דיבר אפילו על...
אבל לא, אבל שוב, הוא אומר לפרנס עוד זר. אתה יכול להביא, יש להם קבוצות בארץ, שיש להם שישה זרים, נכון? גם אם רק חמישה יכולים לצחק, אתה עושה רוטציה. אתה משלם, לא משלם, אתה משלם 20 אלף דולר לחודש, או חצי מיליון דולר לעונה. אם אתה מביא שישה זרים, יש לך כזה, אתה ממשיך להביא שישה זרים. שוב. אם זה פוגע בזרקן הישראלי שעכשיו יותר מחצי הרכב יהיה זרים או פחות, זה פוגע בזרקן הישראלי, אני לא חושב שזו החלטה טובה, אבל הקטע הכלכלי פה זה לא הקטע שמשחק תפקיד. כי אתה במילא מביא שישה שחקנים ומשלם להם מזכורת.
עוזי, זה עוזר לקבוצות הגדולות שרוצות להצליח באירופה. זה לא מתאים לבינוניות והקטנות.
אבל אנחנו דואגים לליגה קודם כל. לא כל קבוצה.
אני לא בעד, פרימו, אני לא בעד.
אני יודע שאתה לא בעד, אני יודע.
אני אומר שהטיעון פה הוא לא כלכלי, הטיעון פה צריך להיות טובתו של השחקן הישראלי, טובתה של הליגה, השוויון מה שאפשר יחסי בין קבוצות יותר גדולות.
אבל לוזי, אני לוקח את הקבוצה שאתה אוהד אותה, יש לה היום שני זרים שאף אחד לא יודע אם הם טובים או לא טובים, יש את אדו ומגן ימני הולנדי, מכבי תל אביב שיכולה להביא שישה זרים וטובים, אין לה זרים.
אם אתה שואל אותי, למרות שזכינו באליפות, הבעיה המרכזית של מכבי בעונה האחרונה, הייתה ניהול הזרים, אתה לא יכול לעלות, בסדר, אחד פצוע, אחד הלך לפה, אחד לא מוצאים אותו עד היום, מכבי תל אביב שיחקה משחקים חשובים מאוד בליגה, עם שני זרים בהרכב, ולפעמים זר אחד, אם היה שלושה, זה היה הצלחה פנטסטית, למה יש לך חמישה, זה בעיה.
ועכשיו גם מילסון רוצה לעזוב, עד שכבר בא שחקן שהוא באמת מעל הליגה, אז הנה הוא רוצה לעזוב.
בסדר, בגלל שהוא מעל הליגה, יש לו מקומות, יותר טוב להתרחק בהם, אפשר להזין אותו, אתה יודע, הוא מה שמציעים לו במקומות אחרים. אם אתה מילסון, אז יכול להיות שגם אתה לוקח את זה יותר
כסף. אני גם אם הייתי מילסון, גם הייתי רוצה להרוויח כפול, אבל לפחות הייתי...
זה לא רק להרוויח כפול.
רגע, אבל הייתי דופק בדלת למנספורד, אומר לו, תן לי למצוא קבוצה, הוא ברח.
לא, אני לא מגן על ההתנהלות שלו, אני רק אומר ששחקן כמו מילסון שהגיע שנה שעברה וראינו ישר שהוא באמת אחד הזרים הכי מוכשרים שהיו פה בטח בדור האחרון, עזוב את התקופה של ג'ובאני וכאלה, כי כאלה כבר לא מגיעים לפה, אז ידעת בוודאות די גדולה שהוא בטח יהיה פה שנה, ואם הוא ישחק טוב גם בליגה, גם באירופה, ילך לליגה יותר גדולה, ככה זה עובד, אתה יודע.
עוזי, בוא נדבר על העברות, מה שנקרא, אמיתיות, אתה יודע, בעשרות, זה מאות מיליוני יורו, דולרים, או כל דבר אחר. מה קורה באמת, השוק רותח, אני שומע סכומים, אתה יודע, שגם השחקנים ירוויחו, לא רק הסתכרו, לא רק סכומי העברות.
מה אתה שומע למשל?
ברצלונה וריאל וכל זה מבטיחים, אתה יודע.
בינתיים, תראה, בינתיים דווקא השוק יחסית לתקופה, בדרך כלל, אחרי יורו מונדיאל, נכון שהמונדיאל האחרון היה בחורף, אבל אז היה חלון בחורף, בדרך כלל אחרי יורו מונדיאל, יש יותר פעילות, אני חושב, ממה שיש כרגע. תשמע, בסוף, הרי הקטע הזה של, אתה יכול להביא שחקן לקנות אותו ברבה כסף, אתה מדבר על משכורות גבוהות, אחת כמו אמבפה, שבא בחינם.
למה? אבל זהו, אז תסביר לי למה הוא הסכים לרדת בדרישות השכר, למה, מה
קודם כל,
היה המניע?
לא, קודם כל, ריאל לא יכולה לשלם לו, ריאל מועדון עשיר והגדול והכל, אין לה בארות נפט כמו לקטרים, ומועדון מסודר להבדיל מהקטרים ומנצ'סטר סיטי, והיא לא משלמת משכורות כאלה. יש פה עניין שהוא מקבל במענק חתימה מאוד גבוה, אבל תשמע, אמבפה באמת חלם לשחק בריאל מדריד מילדות, אתה יודע, יש כל מיני שחקנים, באים למועדונים, לא משנה, ריאל ברצלונה, ליברפול, יונייטד, זה מצעירים, אני מאז שגדלתי בשוודיה בגיל 6, רציתי לשחק בליברפול, וזה לא באמת ככה. אמבפה באמת באמת חלם מגיל צעיר, חיסטיאנו רונלדו ופוסטרים וזידן וכולי, באמת חלם. הוא מגשים פה חלום, עכשיו הוא מקבל מענק של 100 מיליון לחמש שנים, זאת אומרת, הוא לא באמת מרוויח 15 מיליון יורו לעונה, שזה זה לא מעט כמובן, אבל חשבתי מה שהוא הרוויח בפריז זה מעט, הוא בעצם מקבל פה 35 מיליון, הוא גם מקבל חלק מהאימג' רייט על החולצות וכו', מה שלא כמו שקריסטיאנו קיבל כמעט הכל, הוא עושה כסף, ריאל עושה ממנו כסף, ומביאה אותו בחינם. אבל תשמע, ברגע ש לא צריכים לשלם סכומי העברה גדולים, אם שחקן גומר את החוזה, אז אפשר לתת לו עוד כסף.
אבל רגע, עוזי, עוזי, אני רוצה לשאול אותך בעניין, אז ריאל מדריד קבוצה ענקית ויכולה להביא את אמבפה, אני רוצה לשאול אותך על היריבה העיקרית, שהיא בברוך כלכלי, והיא רוצה להביא שני כוכבי נבחרת ספרד, תסביר לנו איך היא יכולה לעשות את זה, אם היא רוצה את אולמו, ברצלונה ואת וויליאמס.
קודם כל, ברצלונה עשתה כמו קבוצות אחרות, אבל בברצלונה זה היה מאוד בולט בגלל השיקוטה כל כך גדולה וחשובה, עשתה כל מיני תבדינים חשבונאיים, יש הגבלה בליגה הספרדית, אפשר להגיד על הליגה הספרדית כל מיני דברים, אבל יש הגבלה של הבקרה התקציבית שם בעצם מחשבת לכל קבוצה כמה יכולה לשלם מזכורות, חלק מעניין של מסי כשעזב, היה יותר מזה, שחקן לא יכול להרוויח, זאת אומרת, אם מסי, למשל, מסי הציע בזמנו,
שהוא השתחק תמורת סכום פעות כדי להישאר בברצלונה, כי הוא באמת רצה להישאר בברצלונה. אבל שחקן היום בספרד, אם הוא עבר גיל 17 או 18, זאת אומרת הוא לא קטין, אם הוא הרוויח X במועדון בעונה מסוימת, הוא לא יכול להרוויח פחות מחצי X בעונה הבאה. זאת אומרת, מודריץ' ירד ב-50%, כי הוא היה מוכן גם לרדת ליורו לשנה, אי אפשר. יש חוקי תעסוקה מאוד מאוד קפדנים בספרד, הבקרה התקציבית עושה את החשבון, ברצלונה יכולה לשלם, נגיד 200 מיליון יורו מזכורות לעונה, בעירייה יכולה לשלם 600 מיליון לפי כל מיני תחשיבים, ברצלונה עושה, לכן גם לא אישרו למשל חוזים של גבי ופדרי, והם לא יכלו לחתום כמפצוענים, ברצלונה עושה כל מיני תרגילים, מוכרת שחקנים, משאילה שחקנים, אם היא תביא את ניקו וויליאנס, יש לו סעיף שחרור של 55 מיליון יורו בבלבאו, היא תצטרך למכור או לחתוך משכורות, היא יכולה לעשות את זה, אבל היא עם סמיכה מאוד מאוד קצרה, אני לא יודע אם היא תעשה את זה, אבל היא, אתה יודע, היא לא סתם יש לה הרבה מאוד שחקנים צעירים, אתה יודע, פאו קוברסי כזה, בן 17,
הבלם,
הבלם, שהיה אגב הטורניר האולימפי, אתה יודע, הוא מרוויח, עשירית או 1/20 או 1/30 ממה שמרוויח בלם פחות טוב ממנו אבל בגיל יותר מבוגר, עושים כל מיני משיכות צמיחה ובסוף הם מסתדרים, זה לא שברצלונה בסוף או בקרה תקציבית נאשרת לברצלונה, ברצלונה לא מתחמנת, היא מתחמנת עד גבול מסוים, ריאל מתחמנת עד גבול מסוים, לא עוברים על החוקים להבדיל מלצורך העניין מה שמנצ'סטר סיטי עשתה באנגליה וצורכים להגיד מנצ'סטר סיטי ברצלונה תשתדר.
לא, אנחנו רוצים פייט, כי בינתיים ריאל מדריד זה נראה מעל הליגה.
אבל לריאל מדריד אין את הבעיות התקציביות שיש לברצלונה.
ברור.
ריאל מדריד עבדה מאוד נכון בשנים האחרונות. ברצלונה, הנהלה שלה הייתה, כש-10-15 שנים אחורה, זה היה בדיוק הפוך, 20 שנה אחורה. ברצלונה עבדה מאוד נכון, ועשה דברים מאוד יפים עם משחקנים שגדלו אצלה. וריאל מדריד בזבזה ושפכה עד כסף ולא הצליחה. בסוף אתה יודע, כדורגל זה גלגל, כמו שפעם חיפה מצליחה, פעם מכבי מצליחה, אבל שגם נתניה תחזור, שלך תחזור להצליח יום אחד, אתה יודע, פעם אחת למעלה, פעם אחת למעלה.
תגיד, בריין נמאס לו מהסיטי, או שזה הכסף הגדול?
אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, בשנה האחרונה בסיטי, קודם כל היה פצוע תקופה ארוכה, אבל שהוא חזר, הוא כאילו חזר טוב, אבל אז פאפ... נתן לפודן לשחק קצת בתפקיד דבריינה שהוא גאון כדורגל לטעמי ובאמת אחד השחקנים הכי גדולים של התקופה שלנו, אני חושב שהוא מרגיש שפאפ כבר מחפש לו יורשים ודבריינה זה אחד שאם הוא לא הבעל הבית והבוס אז קצת קשה לו, שהוא כבר לא ילד, הוא עבר את גיל 30 וכשמתאים לך סכומים כאלה, אני חושב שזה שילוב של דבריינה, זאת אומרת אם הוא היה הבעל הבית בשיטי כמו שהוא היה לפני שנה או שנתיים, אז כנראה שהוא לא היה הולך לסעודיה או למקום אחר בשביל כסף כזה, אבל שזה גם קצת אתה מרגיש שכבר פחות סופרים אותך וגם יש לך הצעות כאלה שיסדרו את ניני ניניך, אז אני חושב שזה...
אבל זה לא צריך להדיג את פאפ, נכון? הקבוצה שלו עדיין תתמודד על עוד אליפות.
לא רק תתמודד, מועמדת מספר אחד לקחת עוד אליפות.
גם בלי דבריינה? גם בלי דבריינה היא מועמדת מספר אחד?
גם השנה, מנצ'סטר סיטי, דבריינה לא שיחק יותר מחצי עונה.
לא, גם היה לו יורו לא טוב, יכול להיות שזה גם השפיע.
נכון, יש לסיטי, יש לסיטי שחקנים לפני, תשמע, אם דני אולמו הולך לסיטי, אז הוא לגמרי תחליף דבריינה, אפילו כרגע ביכולתו, יש שדרוג לדבריינה של היום. אני חושב שמנצ'סטר סיטי היא באמת באמת לא מבוססת לא על ארלינג הולנד ולא על דבריינה ולא על פודן ולא על אחרים, באמת קבוצה וזה הדבר שפאפ עשה בצורה באמת אפשר להוריד את הכובע, נכון צעד עם המון 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 כסף, אבל עדיין לא כל אחד שמשקיע הרבה כסף מביא
כן
עוזי?
כן
לא שמעתי אותך פתאום טוב, סטיוואווה כבר נדבר מחר, יש לנו משחק
סטיוואווה אתה קורא לה? כוונה?
ככה בא לי, כן ויום שלישי המשחק כאמור
בוקרסט אוכל טוב?
כן, מצוין.
באמת?
כן.
מה, כמו הרומניות בארץ, הקבאבים וזה?
אני חושב שהרומניות בארץ כמו שם, מה
קדם? לא, אני אכלתי שם, אני לא נהניתי כמו בארץ.
לא ידעת מה להזמין.
נכון? לא ידעתי אולי למסעדות הנכונות.
כן. עוזי, המון תודה.
תודה, עוזי.
אנחנו עכשיו עם הפסקת פרסומות קצרה, וחוזרים עם נדל. חזרנו. עמית נאור, טניס, אהלן, ערב טוב.
מה, יש גרנד סלאם, משהו?
לא, נדל פשוט הפסיד בגשטאד, איך קוראים למקום הזה?
לא, בבוסטאד, בדרום שוודיה.
כן, בדרום שוודיה, הפסיד בגמר הראשון שהוא הגיע אליו בשנה האחרונה, שבה הוא היה עסוק בעיקר בהחלמה. מה אתה אומר, הוא מוכן לטורניר בפריז?
תראה, הוא הפתיע כל השבוע, כי היה לו ניצחונות בסך הכל לא רעים, גם את נורי, גם נובונה, הארגנטינאי 30 בעולם, שחקן חמר מעולה, הכל בשלוש מערכות, גם בחצי גמר בשלוש מערכות, הדוקוביץ' צעיר מקרואטיה, שיחק טוב, זז לא, אתה יודע, לא, בוא נגיד, לא, הרגליים לא הכי צעירות שיש, אבל שיחק טוב, והיום בגמר פשוט לא, הגוף לא היה שם, הרגליים לא היו שם, בורש הפורטוגלי, שחקן מאוד בינוני שבקושי נכנס למאה הראשונים בעולם, והוא פירק אותו 6-3-2, נדל לא היה שם, הרגליים נגמרו במהלך השבוע. אז כן, הוא ישחק לא רע, והוא ישחק יפה בפריז, ובטח שבזוגות, הוא גם ישחק פה עם קספר.
זוגות זה עם אלקרז, כן?
כן, כן, יהיה כמה ניצחונות, יהיה מעניין, יהיה נחמד, הטוב משלוש, בר אולן גרוס, זה בטח נחמד בשבילו. אתה יודע, את הריאות הוא פתח קצת, והטניס לא רע בכלל. הבעיה עם הרגליים היא שאחרי משחק אחד או שניים, קשים, אז הרגליים נגמרות, וזה, אתה יודע, זה גם הסיפור שלו, וזה גם הסיפור שלי, אתה יודע, שנינו עם רגליים לא משהו.
כן, יש רק הבדל ביניכם של 30 שנה, חוץ מזה הכל בסדר.
כן, אז זהו, העיקר שיש משהו דומה, כן, תשמע, גם עכשיו זברב הפסיד לפיל, שחקן צעיר בן 21 צרפתי, הפסיד לו 7-6, סליחה, מערכה שלישית, ברטיני חוזר יפה ולקח גם ניצח את ציציפס שבוע, וגם זכה בטורניר בגשטאד, כך שזה התערובת כזה של שחקנים שמחלימים, שחקנים ותיקים והרבה חבר'ה צעירים, מעניין, אבל תשמע, כל דקה שאנחנו יכולים לראות את ג'וקוביץ' עדיין על המגרש ואת נדל, אז בוא נשמח מזה, אבל, אבל ציפיות גדולות שלא יהיו.
שניהם, אתה לא רואה משניהם כאילו קטע של להגיע לשלבים אחרים? נגיד חצי גמר?
בהטוב משלוש כן, כולל באולימפיאדה, אני חייב להגיד לך שנובק עדיין בגרנד סלאמים יכול מנצח את 90% מהשחקנים די בקלות, אבל לא יותר מזה, לא יותר מזה, זאת אומרת, כאילו אלקרז, סינר, החברה האלה בחמש מערכות, יותר מדי פיזיים בשביל שניהם, אי אפשר להשוות בין נובק לרפה, נובק עדיין יותר
תחרותי,
יותר קל ומסוגל לעשות נזקים, אבל רפה, תשמע, זה כיף וזה רק על חמר, זאת אומרת, כל מי שמדבר על זה שהוא ישחק ב-US Open והכל בעטוב מחמש, הוא לא יכול לסחוב.
תגיד לי, וברינקה שהוא גם קשיש, יותר משניהם, יעשה את הטורניר האולימפי?
תראה, אומרים שכן, אתה יודע, כולם רוצים לגמור באולימפי, אני יכול, יש כמה שחקנים כולל ראוניץ' ועוד כמה חבר'ה שכנראה יסיימו אחרי האולימפיאדה, זה נחמד, זה אווירה טובה, רוצים להיות שם לתק את המדינה ועוד פעם אחת, חלקם אפילו זה אפילו הפעם ראשונה למרות הגיל המתבגר שלהם, אבל שלא יהיה ציפיות, אני דווקא עדיין צופה שבאולימפיאדה, בדרך כלל מה שאני אומר זה הפוך, אבל נראה כזה ארגנטינאי 30 בעולם שהולך עד הסוף, היה לנו הרי כמה חבר'ה כאלה, אם אתה זוכר, מסו וגונזלס וכל מיני חבר'ה כאלה.
יש שינוי בטורניר האולימפיאדה לעומת טורנירים אחרים? האולימפיאדה היא נותנת לנו משהו אחר לעומת ווימבלדון וכל אלה?
שלוש מערכות.
שלוש מערכות, אבל זה בעיקר שחקנים, אתה יודע, שחקנים מה שנקרא עם רוח לאומנית ובאים לך משום מקום, מוניקה פוי מפורטוריקו לקחה בברזיל כמדומני, בריו. קרינה בוסטה הגיעה לגמר בטוקיו. זאת אומרת, שחקנים שאתה יודע, כאילו שחקנים טובים, פה על החמר אני רואה את הקלייסטים האמיתיים, ארגנטינאים וכל אלה, שחקנים שבדרך כלל בגרנד סלאם, הטוב מחמש מערכות, קצת כבד עליהם, ופתאום פה בהטוב משלוש מערכות יש להם צ'אנס. עיקר העניין באולימפיאדה הזאת יהיה יהיה בזוגות אלקרז ונדל.
תגיד, מה עם היום של אחרי? אתה יודע, נדל, נובק, זאת אומרת, זה כבר לא עניין כלכלי, לאכול יש להם. איך הם חיים, אתה יודע, בלי הסבב?
תראה, נדל זה בעיקר להרחיב את מערך האקדמיות שלו לכל רחבי העולם, זה הפשן שלו וזה מה שהוא רוצה לעשות. נובק חזר לסרביה ורוצה להיות שם, אתה יודע, להיכנס לפוליטיקה מן הסתם ולהיות שם, אתה יודע... ויש לו כמה חבר'ה דיבאץ' ועוד כמה חבר'ה שם שכבר עשו את זה בוועד האולימפי ובכל מיני מקומות כאלה, ולשם הוא מכוון. ואנחנו נשאר עם אלקרז והיתר.
כן, שמה, תם התקופה.
מה שכן, שאנחנו מדברים בזמן האחרון על ג'וקוביץ' ונדל, אשכרה התבגרו. אין, לא נהיים צעירים יותר. וזה צמד שלא נשכח.
אמרנו את זה על פדר וכבר לא מדברים עליו.
נכון, אבל אני חייב להגיד לך שמה שיפה זה, תראה, יש הבדל, כי כשסמפרס פרש, הוא פרש אחרי שהוא זכה ב-US Open, אתה זוכר משום מקום.
כן, ב-14 גנצלם.
היה לו את הסרב, ואז פשוט מה שהוא עשה זה שם אותו משחקי לילה, כדי שהכושר הגופני לא ישפיע יותר מדי, ואיך שהוא צלח את זה. פה החבר'ה האלה זה הכל סביב הכושר הגופני שלהם, גם התנועה של נובק, וגם התנועה של נדל.
סיימנו, סיימנו.
ברגע שזה עולה, חבר'ה, גם אנחנו הולכים הביתה.
לילה טוב.
תודה.
לילה טוב.
זהו, זה סיימנו. ובאמת, בואו נקווה שלא יהיו הפתעות, מה היה, מהאוויר, מהיבשה, משהו. שמרו על עצמכם, אף אחד אחר לא ישמור עליכם.